בסוגיה בדף ח' עמוד ב' נאמר, תנו רבנן, התקדשי לי במנה, תנם על גבי סלע אינה מקודשת. ואם היה סלע שלה, מקודשת. ובהמשך, התקדשי לי בחיקר, תנאו לחלב אינה מקודשת. ואם היה כלב שלה, מקודשת. לעצם הדין הזה יש מחלוקת בין הראשונים, למה היא לא מקודשת כשהיא אומרת לו תנם על גבי סלע או תנם לכלב. רש"י מסביר שכיוון שהיא אומרת לו תנם על גבי סלע או לכלב, היא לא קיבלה ממנו מאומה, לכן אינה מקודשת. הראש מסביר שהספק הוא לא בשאלה הזאת, אלא הדיון בסוגיה הוא בשאלה מה הייתה כוונתה של האישה. כשהאישה אומרת תנם על גבי סלע או תנם לכלב, היא מתכוונת בעצם להגיד לו, תשמע, תחפש את החברים שלך, אני לא מעוניינת. היא בעצם אומרת לו שהיא לא מעוניינת להתקדש, ולכן אינה מקודשת. אם היה הסלע שלה או הכלב שלה, אז היא מקודשת, כי אז אנחנו מפרשים את כוונתה שהיא לכן מוכנה להתקדש בצורה הזאת. שני הדברים, זה הספק לגבי, או הדיון בסוגיה לגבי ההבדל בין תנם על גבי סלע לבין סלע שלה, בין תנם לכלב לבין אם היה כלב שלה. על רקע זה בא ספק נוסף בסוגיה, בא רב מרי, כלב רץ אחריה, מהו? בהו הנאה דקמץ לנפשה מיני גמרה ומקניה לנפשה, ודילמה מציה אמרה לה, מדאורייתא חיובה מחייבת להצולן תיקו. אז יש כאן ספק בסוגיה, בכלב רץ אחריה, והיא אומרת לו, תנם לכלב כדי להימלט מזה שהכלב רוצה לתקוף אותה. ועל כך יש ספק בסוגיה. מהו הספק בסוגיה? אז כאן, לפי הראש, הספק הוא בכוונתה. מה היא מתכוונת כשהיא אומרת, תנם לכלב כדי להציל את עצמה? בדרך כלל כשהיא אומרת תנם לכלב היא לא מתכוונת להתקדש. בסיטואציה הזו שבה היא מתכוונת להציל את עצמה, אז האם היא מתכוונת באמת להתקדש, כיוון שבכל זאת היא מצילה את עצמה, אז כאן כוונתה יותר רצינית? או שואלת הגמרא, אולי דווקא בגלל שהוא בכל מקרה חייב להציל אותה, אז היא עדיין לא מתכוונת ברצינות. זה הספק על פי הראש. איך נפרש את הספק על פי רש"י? לכאורה על פי רש"י צריך לפרש את הספק בשאלה האם היא קיבלה ממנו משהו באמצעות העובדה הזאת, כי היא הרי קיבלה את ההצלה שלה, הרי ניצלה בזכות הכיכר הזה שהוא נתן לכלב, או שמה זה לא נקרא שהיא קיבלה, כי הוא בכל מקרה חייב להציל אותה. כך לכאורה מפרש הקובץ שיעורים את הספק על פי רש"י. על פי הראש אין פה ספק, ברור, כמו שפירשנו, כך צריך לפרש את הספק על פי הראש. אבל על פי רש"י, כך מפרש הקובץ שיעורים, שהספק הוא האם בגלל שהיא מצילה את עצמה באמצעות הכיכר הזה, אז זה נקרא שהיא קיבלה משהו ממנו, או שמה כיוון שהוא בן כך חייב לעשות את זה כדי להציל אותה, אז זה לא נקרא שהיא קיבלה ממנו משהו, ולכן אין כאן קידושים. אלא שבנקודה הזו בדיוק הקובץ שיעורים מתלבט ויש לו ראיה נגד הכיוון, נגד הפירוש הזה בסוגיה. אומר הקובץ שיעורים, ולפירוש רש"י, דמיבאי, אם אפשר להתקדש בהנאה כזו, יש לומר דזה גוף המספקה להו, אם חייבת לשלם עבור הצלתה, כיוון דו חייב להצילה. זאת אומרת, הספק לפי רש"י מציע קובץ שיעורים, שאולי הוא תלוי בשאלה האם היא חייבת לשלם עבור ההצלה הזאת, ואז בעצם היא קיבלה משהו, או שהוא חייב להציל אותה, והיא לא חייבת לשלם עבור ההצלה. אם היא לא חייבת לשלם עבור ההצלה, אז היא לא קיבלה ממנו מאומה. אומר הקובץ שיעורים, אולי זה הספק. אבל אז יש לו קושיה חזקה על זה. אבל צריך עיון, מהד תניא כתובות נון תת. ואם היה התינוק מכירה, נותן לה סחרה וחופה ומניקת תום מפני הסכנה. ומבואר דצריך לשלם להמציל אף שחייב להציל מסכנה. הקובץ שורי מביא ראייה מהסוגיה בכתובות. שם מדובר באישה שנתגרשה מבעלה, ואם כך על פי דין שוב אינה חייבת להעניק את בנה. אבל אם הבן נמצא בסכנה ואין מי שיעניק אותו, אז הבעל יכול לכפות את האישה כדי להעניק אותו, והבעל צריך לשלם לה את דמי הענקה. אומר הקובץ שיעורים, אם יש חובת הצלה, הרי האישה הזאת חייבת להציל את התינוק הזה שצריך לנוק. ואם כן, למה הוא צריך לשלם לה? על כורחך, שגם בהצלה, למרות שמצילים, צריכים לשלם. אז גם כאן, בסוגייתנו, למרות שהוא חייב להציל אותה, היא חייבת לשלם לו. אז אם חייבת לשלם לו, אז ברור שהיא קיבלה כאן משהו. ולכן מציע קובץ שיעורים במסקנתו, ושמה יש לומר, דביבאי הזאת יזרוק לכלב, יפרש גם רש"י כפירוש הראש, דהספק הוא בכוונת האישה. דהיינו, אומר הקובץ שיעורים, בעקבות הקושיה מהסוגיה בכתובות דף נ"ט, אומר הקובץ שיעורים, יכול להיות שכאן נצטרך לפרש את הסוגיה בכל מקרה כמו שיטת הראש ולא כמו שיטת רש"י. גם רש"י יפרש כמו הראש. כי אי אפשר לפרש הספק הוא האם היא צריכה לשלם עבור ההצלה או לא. כי מהסוגיה בכתובות כבר ברור לנו שהיא צריכה לשלם עבור ההצלה. ממילא כל מה שנשאר לנו לפרש שהספק הוא לא אם היא צריכה לשלם, ברור שהיא צריכה לשלם. הספק הוא רק בכוונת האישה, האם היא התכוונה להתקדש לו או לא התכוונה להתקדש לו. כך מפרש הקובץ שיעורים. על כל פנים, הנקודה הזו בסוגיה מזמינה אותנו לדיון רחב יותר בשאלה של היקף חובת ההצלה. האם אדם, מהו היקף חובת ההצלה של אדם כשהוא רואה את חברו בסכנה? עד כמה הוא חייב להציל אותו? עד כמה הוא חייב להציל אותו בגופו? עד כמה הוא חייב להציל אותו בממונו? והאם צריכים לשלם עבור זה או לא? אז ראינו, בינתיים יש לנו ראיה אחת מהסוגיה בכתובות נ"ט, שהקובץ שיעורים מביא, שיכול להיות שחייבים לשלם עבור ההצלה הזו. אני רוצה במסגרת השיעור, בעזרת השם, לדון בשאלה הזאת, האם באמת זה כל כך פשוט להביא ראיה מאותה סוגיה או לא, ועל כך נעמוד במהלך הדברים שלנו. לפני שאני נכנס לעצם הדיון בחובת ההצלה, אני מוכרח להשקף כאן עוד דילמה אחת שתהיה תעמוד במרכז דיוננו, אבל אני אעשה את זה דרך דיון שבעצם יש כאן איזשהו מתח בין שתי סוגיות שהרייבד בסוף בבא קמא עמד עליו. כאן אצלנו בסוגיה ברור שיש חובת הצלה, וברור שאם יש חובת הצלה, אז חובת הצלה כוללת גם את השימוש בממון של חברו כדי להציל, שהרי היא אומרת לו כאן, תן את הסלע לכלב, ואתה חייב לתת את הסלע שלך לכלב, את הכיכר, סליחה, תן את הכיכר לכלב, כי אתה חייב לתת את הכיכר לכלב בשביל להציל אותי. מדאורייתא מחויב אתה להציל אותי. והנקודה הזאת שכל כך פשוטה בסוגייתנו, יש בסוגיה בהכונס, בבבא קמא, יש שם דיון מעניין, מפורסם, כולנו מכירים אותו, סביב דוד המלך, ששם התלבט עם לשרוף את הגדיש שהוא היה צריך בתקופת בריחתו מפני פלישתים, והוא התלבט אם לשרוף או לא לשרוף. ושם אמר רב כהנא, אומר את הגמרא שם, פרק הכונס תולדיר, אמרינן בית אב דוד ויומר מי אשכנים מים, מי קמי ביילי, אמר רב כהנא, גדישין דסעורין דיסאל אבו והבו מתמרו בו פלישתים, וקמי ביילי מהו למקלינו בנורה, ואסור לי לישראל. שלחו לי, אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. זאת אומרת, אסור לו ראיה לשרוף את הגדיש, כי אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. ואם כך, לכאורה לפחות, על פניו יש כאן איזשהו מתח בין שתי הסוגיות האלה. בסוגייתנו ברור שאדם חייב להציל את עצמו, יכול להציל את עצמו מחברו, ואפילו האישה יכולה לפקוד עליו, תן את הכיכר לכלב כי אתה חייב להציל אותי. כן? בעוד שבסוגיה שם משתמע שאין חובה לאדם להציל עצמו ממון חברו. את הקושיה הזאת שואל הרייבט שם בסוף בבא קמא. לתשובתו נגיע בהמשך הדברים, אבל אני רוצה כרגע רק לשים לב לנקודה אחת, שהרייבד לא מעלה את זה כאופציה בשלב הזה, נדבר על זה בהמשך, יכול להיות שהרייבד בתשובה שלו ילך בכיוון הזה, אבל לכאורה יש כאן, מדובר כאן בשתי סיטואציות. במקרה שלנו, הבעלים של הכיכר, הבעלים של הממון נמצא בתמונה. הוא נמצא כאן. הרי הוא אומר לה, התקדשי לי בכיכר זה. והיא כלב רץ אחריה, היא אומרת לו, במקום עכשיו לדבר איתי על קידושין, תדאג להציל אותי, זרוק אותו לכלב שיפסיק לרדוף אחריי. זה מה שהיא אומרת לו. על כל פנים, האדם נמצא בתמונה. שם בסוגיה בבא קמא, כשדוד המלך התלבט האם לשרוף את הגדיש הזה כדי להציל את ישראל מיד הפלישתים, הוא בעלים של הגדיש לא היה בתמונה, לא היה שם בשטח. ויכול להיות שיש מקום לחלק, כשאני מדבר על חובת הצלה, בין חובת הגברה להציל לבין חובת הממון להציל. קשה לדבר על חובת ממון, אם כי נראה ראשונים שמדברים בהמשך על הנקודה הזאת, שיש חיוב על הממון של אדם להציל. יותר פשוט לדבר על חובת האדם. אז כאן שהבעלים של הממון נמצא בתמונה, אתה מדבר אליו ואתה מטיל עליו חובה להציל. חובת ההצלה כוללת גם שימוש בממון שלו כדי להציל. אבל שם בסוגיה אין בעלים. ממילא לא חלה בכלל חובת הצלה. כל השאלה זה, האם אני יכול להשתמש בממון שלך בשביל להציל? על זה אומרים, אדם אסור לו להציל עצמו בממון חברו. זה מה שסוגיה שם קובעת. כך שאין לגמרי סתירה בין הסוגיות לכאורה. אנחנו גם את השאלה הזאת נבחן בהמשך דברים. אז זה רק נתתי כמה דברים כפתיחה, כרקע לדיון שלנו. ועכשיו אני מבקש להתחיל את הדיון בצורה מסודרת בעצם חובת ההצלה. מה אומרת חובת ההצלה? מה המקורות שלה? מה המחייבים שלה? מה הם גבולותיה? וגם נדון בשאלה של חובת הגברה, חובת הממון, והיחסים בין זה לבין זה, וגם בסופו של דבר נגיע לשאלה אם גם חובה לשלם עבור הצלה הזאת או לא, וזה דבר שישליך חזרה אל סוגייתנו בשאלה של האם באמת ניתן להביא ראיה מאותה סוגיה בכתובות על חובת התשלומין או לא. טוב, אז בעניין הזה של חובת ההצלה עצמה, כידוע יש דיון בסוגיה בסנהדרין דף עין ג', ושם נאמר כך, גופה, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או היה גוררתו, או לסטין בעין עליו שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. מהכה נפקה, מהדם נפקה. אבדת גופו מניין, תלמוד לומר, ושבותו לא. על כך אומרת הגמרא, אם מהטעם ומנין נמילה בנפשי, אבל מיטרח ומגה רגורי, אימא לא, כמה שמלה. אז אם כן, יש לנו כאן בסוגיה בסנהדרין, דיון בשאלה הזאת של חובת ההצלה, ובגמרא בעצם עולות או עולים שני פסוקים שיכולים לחייב את ההצלה. חיוב, פסוק אחד זה לא תעמוד על דם רעך, והפסוק השני זה והשבותו לא, שזה כולל גם השבת, לא רק השבת ממונו של אדם שעבד לו, אלא כמובן גם השבת גופו של האדם. ושאלת המפתח היא, האם יש פער בין שני הפסוקים האלה? מה מוסיף לי פסוק אחד על פני הפסוק השני? אז הסוגיה כאן אומרת בפירוש שהפער בין הפסוקים הוא, אם מהטעם הווה מינה נמילה בנפשי, אבל מיטרח ומגה רגורי, אימא לא, כמה שמלן. זאת אומרת שמין פסוק אחד, אם היה כתוב רק פסוק אחד, ואני מפרש כרגע את הסוגיה על פי רשי, שזה הפירוש הפשוט בסוגיה. אם היה כתוב רק והשבותו לא, רק עניין מצוות השבת הגוף, אז האדם היה חייב לדאוג ולתרוח כדי להציל את חברו. אבל אם הוא צריך גם לתרוח ולזכור ולהשקיע ממון בשביל ההצלה הזאת, זה מן הפסוק בשבותו לא, לא הייתי יודע. לזה אני זקוק לפסוק, לא תעמוד על דם רעך, שכפי שרשי מסביר אותו, לא תעמוד על דם רעך, המשמעות שלו זה, אולי יש לי את הלשון של רשי כאן, רשי שם אומר את ה... לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדין שלא יובד דם רעך. זאת אומרת שהפסוק הזה בעצמו אומר, אסוך לעמוד מנגד כשרעך הולך למות, ותפעל בכל הדרכים האפשריות כדי להציל אותו. מה זה כל הדרכים האפשריות? כולל שימוש בממון, כולל השקעה ממונית, אם אתה צריך להציל אותו. על כל פנים, אז זה כבר הבדל אחד שלכאורה יש לנו מן הפסוקים. דהיינו, מצד ואשב אותו לא, אני לא צריך להשקיע ממון. מצד לא תעמוד על דם רעך, אני צריך להשקיע ממון. שאלה יסודית יש כאן, עד כמה גם למסקנה יש לנו בעצם כאן שני מקורות ושני מחייבים שונים, או שמה ברגע שהתורה כתבה גם עשה של ואשב אותו לא, וגם לא תעשה של לא תעמוד על דם רעך, יכול להיות שאחרי שאני קובע למשל שחובת הצלה כוללת בתוכה גם את השקעת הממון, וזה לומד מלא תעמוד על דם רעך, ממילא גם מעשה של ואשב אותו לא כולל בתוכו את הפרט הזה. אתם מבינים את הנקודה הזאת? זאת אומרת שאפשר להגיד שהעשה עומד בפני עצמו ועליו עומד בפני עצמו, וכל אחד יש לו תחומים מסוימים שבהם לפעמים העשה חל והלאו לא חל, לפעמים הלאו חל והעשה לא חל. אבל אני רוצה להציע אולי אופציה שיכול להיות שאחרי שהתורה חייבה גם בלא תעשה וגם בעשה, שיכול להיות שכאן כבר כל מה שנכלל בלא תעשה נכלל גם בעשה, ולהפך כל מה שנכלל בעשה נכלל גם בלא תעשה. הדילמה הזאת שאני מציע כאן היא בעצם הדילמה שהעלה מנחת חינוך כאן בפתיחה למצווה רש למד זין, והוא דן בדיוק בשאלה הזאת, עד כמה ניתן לומר שיש השפעה של הלאו על העשה והעשה על הלאו לאחר שהתורה חייבה את שני הדברים הללו, או שעדיין כל אחד עומד בפני עצמו. המנחת חינוך אינו מכריע בשאלה הזאת, ובאופן פשוט קשה להכריע בנקודה הזאת. אני מציב אותה כרגע כשאלה, מיד נדון בכמה נפקויות שנובעות מן השאלה הזאת. ניקח לדוגמה, אני מבקש להציע כאן כמה וכמה נפקמינות בדבר הזה. מה יהיה בחובת הצלה של אדם? יש נניח יש יהודי טובע בנהר, אדם נכנס למים, לא יודע לשחות, הולך לטבוע. וכרגע נניח שמי שרואה את התופעה הזאת, מדובר באדם שאין זה מכבודו להיכנס למים ככה עם הבגדים. נניח שמדובר בנשיא בית המשפט העליון, או נניח שמדובר ברב הראשי לישראל, בהנחה ש... טוב, הבנו, כן? אז נניח שמדובר באדם בעל... של מישהו שהוא זקן ועינה לפי כבודו, כן? ואז מה אנחנו עושים בסיטואציה כזאת? האם גם הוא חייב לקפוץ למים, או שהוא יכול להגיד, אני עם הפרק ועם השטריימל, אני לא נכנס לתוך המים, כן? האם יש גבולות כאלה? אז לכאורה, כאן זה תלוי, אם זה מצד השבת הוידה של ואשב אותו לא, אז מצד ואשב אותו לא יש כלל, זקן בנה לפי כבודו, פטור מהשבת הוידה. וכיוון שהשבת גופו נלמדת מהשבת ממונו, לכאורה זה באותם תנאים, כמו ששם פטור זקן בנה לפי כבודו, גם כאן פטור זקן בנה לפי כבודו. אם אני מדבר מצד לא תעמוד על דם רעך, כאן אין לי פטור של זקן בנה לפי כבודו, לכאורה. ולכן, לכאורה פה תהיה נפקמינה, מצד לא תעמוד אני אחייב אותו, מצד ואשב אותו לא, אני לא אחייב אותו. כך לכאורה מסתבר. אבל, במחשבה שנייה אני חשבתי, שכאן השיקול הזה בכלל לא נכון. למה? כי כל מה שאנחנו מדברים על זקן ועינה לפי כבודו, זה הכל תלוי. אם מדובר בהשבת ממון, אז יש דברים שאדם לא עושה בשביל ממון. כן? גם אם זה הממון שלו היה נמצא באיזשהו מקום, אדם לא היה עושה את זה. בנוגע להשבת הגוף, בנוגע להצלת נפשות, שם לכאורה אין מושג כזה. אם האדם, אם לא אדם זר היה נמצא במים,
אלא אם ביתו חלילה של אותו רב ראשי או שופט עליון הייתה נמצאת בתוך המים. האם אז הוא היה אומר, אני לא נכנס עם הגלימה שלי לתוך המים? ודאי שהוא היה נכנס. אז לגבי ביחס להצלת נפשות, אין זה לפי כבודו, כי שם אין גבול לכבוד. וזה נובע מאותה סוגיה, מי שיסתכל בסוגיה במציא הפרק שני שעוסקת בזה, הסוגיה שם קובעת כללים, מה נקרא לפי כבודו? דבר שאילו היה נוגע אליו, הוא היה עושה את זה, אם הוא היה נוגע לממון שלו, אילו היה נוגע לנפש שלו, האם הוא היה עושה את זה או לא היה עושה את זה. דבר שאדם לא עושה לעצמו, הוא לא צריך לעשות בשביל חברו. אבל כאן בהצלת נפשות, הרי מסתבר שהוא היה עושה את זה גם ודאי בשביל עצמו. לכן, לעניות דעתי, זה פשוט שבחובת הצלה, זה לא משנה מצד לא תעמוד אדם רעך, לא, ומצד להשיבותו לא, ברור שאדם חייב לקפוץ למים. ובנקודה הזאת, אני אומר את הנקודה הזאת שאצלי היא לגמרי לגמרי פשוטה, אבל הנקודה הזאת בכלל לא הייתה פשוטה לרב שלמה קלוגר בחוכמת שלמה. הוא בחוכמת שלמה עשה כאן איזה שם צעד מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה. הוא דבר ראשון חוכמת שלמה טען שכיוון מצד ואשב אותו לא היה ברור לו שאין כאן חובת הצלה. זה פשוט. הוא רוצה לטעון שכיוון שאין חובה מצד ואשב אותו לו, גם לא תעמוד אדם רעך נכפף לעשה. כמו שהתלבטנו קודם, האם העשה נכפף ללב והלב נכפף לעשה, אומר רב שלמה קלוגר, הדין הזה שלא תעמוד אדם רעך, גם הוא מוגבל בגבולות האלה של זקן ואינה לפי כבודו, לכן הוא טוען שמקרה כזה אין חובת הצלה. ואני מאוד מאוד תמה על הנקודה הזאת. הוא גם מביא ראיה אחת, שאני רוצה שיחד נתמודד עם הראיה שהוא מביא. ואני אולי קודם כל נקרא את לשונו. נראה לפי עניות דעתי, הוא אומר, דין חדש, דהיינו דווקא אם אינו דרך ביזיון להמציל, אז מחויב להצילו בגופו. אבל אם הווה הצלה דרך ביזיון להמציל, אז אינו מחויב להצילו בגופו. דהו זקן או כדומה. ואתם, כיוון דאלפין הצלת גופו מהשבותו לא, אם כן כיוון דממעט השבת אבדה, כמו באבדה קיים עלן והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, כמו שדרשו חז"ל, זקן בעינה לפי כבודו, אם כן הכנה מהשבת גופו פטור כהי גמנה. ואין לומר נעיד מהשבת אבדה פטור מכל מקום גופו שנה מכוח הפסוק דלא תעמוד אדם רעך. אז הוא מביא ראיה נגד זה, הוא אומר, אתה לא יכול להגיד ככה, כי הרי בסוגיה כתוב, למה אני צריך את הפסוק לא תעמוד לאדם רעך, הרי מאשב אותו לא נפקה, ככה הסוגיה שלנו שאלה, נכון? בסנהדרין ע' ג' והגמרא תרצה רק בגלל שאלה של חובת השקעת הממון. אומר החוכמה שלמה, אם כן, אתה רואה, אילו היה לא תעמוד לאדם רעך, היה מחייב אותי יותר מאשר מחייב אותי אשב אותו לא. הגמרא הייתה צריכה לומר את זה, מזה שהגמרא לא אמרה, כנראה שהגמרא מבינה שגם לא תעמוד אדם רעך כפוף לנקודה הזו. וכך הוא מגיע, וזאת המסקנה. מהי הראיה שלו? הראיה שלו היא מהסוגיה בסנהדרין. סוגיה בסנהדרין דף ע"ה, מסופר שם סיפור קצת מעניין ומבהיל. והסיפור הוא כזה: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו תינה, ובאו ושאלו לרופאים ואמרו לו, אין לו תקנה עד שתיבעל. אמרו חכמים, ימות ואל תיבעל לו, תעמוד לפניו ארומה. ימות ואל תעמוד לפניו ארומה, תספר עמו מאחורי הגדר. ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר. פליגי בא רב יעקב ברידי ורב שמואל בר נחמני, אחד אמר אשת איש הייתה ואחד אמר פנויה הייתה. אז ביש למה למען אמר אשת איש, אז מובן זה גילוי עריות, איסור גילוי עריות זה עומד גם כנגד פיקוח נפש. אלא למען דמה פנויה הייתה, מה היא כולה, אם היא הייתה פנויה, למה לא נתנו לו לבעול אותה, לראות אותה, לדבר איתה מאחרי הגדר? מה האסון הכל כך גדול שאמר, לא מדובר בגילוי עריות, מדובר בסכנת נפשות, הבן אדם הולך למות. אומרת הגמרא, אמר רפפה אמר משום פגם משפחה. מבין רב שלמה קלוגר, הנה זקן בעינה לפי כבודו, כיוון שזה פוגם את המשפחה, אז הוא לא חייב להציל. הנה, אתה רואה שיש גבולות בגבולות ההצלה, שגם אם אני חייב להציל, אבל אם זה פגע משפחה, לא חייבים להציל. וזאת ראיה לעיקרון שזקן בעינה לפי כבודו. לעניות דעתי, אין מכאן ראיה כלל, ואצלו הראיה של, אצל שלמה קלוגר, הראיה הזאת מהסוגיה כאן בסנהדרין, היא ראיה כל כך חזקה, והוא משתמש כאן ואומר, אלא ודאי, דהיכה דהיכה פגם, פטורים דהלפינן מפסוק והתעלמת, שפעמים שאתה מתעלם, ואין בזה משום משבותו, או משום לא תעמוד, וכו', כן נראה לפי אני יודעתי, נכון וברור ודו כתב. ואני מתקשה לאחר הדיוק כתב, אני מתקשה לקבל את עמדתו של החוכמת שלמה, נראה לי שהחוכמת שלמה לא דייק בנקודה הזאת של הבנת הסוגיה בסנהדרין דף ע"ה. בסוגיה בסנהדרין דף ע"ה, שם החז"ל קבעו מגבלות להצלה לסיטואציה הזאת. התירוץ של הפאפה שדיברנו עליו הוא פגם משפחה. התירוץ השני שמופיע שם בסוגיה, זה כדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בעריות. שני התירוצים האלה בעצם מגמתם היא לומר דבר אחד, שגם כשאני הולך להציל, יש לי ערכים מעבר לחייו הפרטיים של אדם זה או אחר. יש לי ערכים של קדושת ישראל. עם ישראל הוא עם קדוש. אני לא רוצה, אם אדם מסוים יכניס את עצמו למבוך מסובך, נכון שהוא עכשיו נמצא בסכנת נפשות, אבל אם אני צריך בשביל להציל אותו, אני צריך כאן לפגוע בקדושת ישראל, לעשות, לפרוץ פרצות בצניעות של בנות ישראל, שבנות ישראל תהיינה פרוצות, או לפגום את משפחות ישראל, זה אני לא מוכן לעשות. וזה חז"ל יכולים לעשות, לקבוע גבולות לדבר הזה. זאת אומרת, כאן זה לא מדובר חובת הצלה של אדם זה או אחר. כאן מדובר על המשקפיים של חז"ל, עד איזה היקף הם מוכנים ללכת לאדם, כדי להציל אדם כזה או אחר. ומזווית שנייה אני רוצה לומר, שיכול להיות שראינו כאן בסוגיה, הגמרא אומרת שאולי הייתי חושב שאדם חייב להציל דווקא בגופו. אבל אדם לא חייב להשקיע את ממונו. על זה אמרנו, יש פסוק נוסף שבא ללמד אותנו שחייב אדם להשקיע את ממונו. אולי זה בדיוק מה שהסוגיה קובעת? שהסוגיה קובעת שאדם חייב להציל בגופו, אדם חייב להציל בממונו, אבל לא במחיר של פגם משפחתו, ולא במחיר של חטא. כולנו מכירים את הסוגיה בתחילת מסכת שבת, האם אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. כן? זאת אומרת, יש דמר, יש מה שנקרא, כל ישראל ערבים זה בזה, ויש לי אחריות כלפיך וכו'. אבל גם כשיש לי אחריות כלפיך, יכול להיות שיש גבולות לדבר הזה. אם המחיר הוא שאני צריך לחטוא בשבילך, יכול להיות שזה, שם אני לא נמצא. גם כאן. יכול להיות שאני, מחיר כלכלי, אני צריך לסבול בשבילך. כדי להציל אותך, אני צריך לסבול גם מחיר כלכלי. אבל מחיר של חטא, של עריות, מחיר של פריצת קדושת ישראל, מחיר של פגם משפחה, זה אני לא צריך לשלם. כך שיכול להיות שהסוגיה הזו, זאת אומרת לא רק יכול להיות, לדעתי זה פשוט וברור, שהסוגיה הזו של סנהדרין ע"ה אינה מדבר בכלל על הרעיון שזקן ואינה לפי כבודו. בסדר? אבל למסקנת הדברים בעצם, אני נוטה להסכים עם חוכמת שלמה בכיוון ההפוך. דהיינו, הוא טוען שכשם שאין חובת הצלה מצד והשבותו, כך גם אין חובת הצלה מצד לא תעמוד על דם רעך בסיטואציה ההיא. אני טוען להפך, אני טוען, כשם שיש חובת הצלה מצד לא תעמוד על דם רעך, כך יש חובת הצלה גם מצד והשבותו לא. כך שהפער בין הפסוקים לא יבוא לידי ביטוי בסיטואציה הזאת של זקן ואינה לפי כבודו. ניגש לנפקמינה השנייה שיכולה לבוא לידי ביטוי בעניין זה, והיא השאלה של כמות ההשקעה. כידוע, אדם צריך לעשות מצוות, ואדם צריך להיזהר מעבירות. כשאדם עושה מצווה, מבואר בראשונים שהמקסימום שאדם צריך להשקיע במצווה, חובתו של האדם להשקיע במצווה, עד חומש מנכסיו, עד 20% מן הנכסים שלו. זאת אומרת, אם אדם צריך לקנות אתרוג לחג הסוכות,
והאתרוגים ביוקר גדול, אז חובת האדם להשקיע עד 20% מרכושו, האדם צריך להשקיע בשביל לקנות, בשביל לקיים מצווה. זה במצוות עשה. במצוות לא תעשה, אם מדובר באיסור, אזי, ואדם הולך לעבור על איסור, אז אדם צריך להשקיע כל מאמץ כדי שלא לעבור על איסור. והר"ן במסכת סוכה, יש לנו פה, כן. יש פה בר"ן. טוב, אני כבר מלמעלה, אני רואה שזה לא הקטע הרלוונטי. לא, זה לא, מה שהר"ן שהדפיסו פה בדף, זה לא הקטע הרלוונטי. אז מהר"ן יוצא שם בסוכה ט"ז, שיש חילוק בין מצוות עשה למצוות לא תעשה. כמו שאמרתי, במצוות עשה אדם צריך להשקיע את כל ממונו, וסליחה, במצוות עשה אדם צריך להשקיע רק עד חומש מנכסיו, ובמצוות לא תעשה אדם חייב להשקיע את כל ממונו. הר"ן שם מתלבט מה יהיה הדין אם זה לא תעשה שאין בו, אם אדם הולך לעבור על לא תעשה בשב ועל תעשה, כמו אצלנו בלא תעמוד על דם רעך, אם אדם רוצה לשבת בחיבוק ידיים ולא ללכת להציל, אז הוא עובר על לא תעשה שלא תעמוד על דם רעך, אבל הוא לא עובר עליו בקום ועשה, הוא לא הולך לאכול מאכלות אסורות, הוא לא הולך לחלל שבת, הוא הולך בסך הכל לבטל את חובת ההצלה ועובר על לא תעשה, על לא תעמוד על דם רעך בשב ועל תעשה. הר"ן מתלבט האם גם שם צריך להשקיע את כל רכושו, או שכל משהו בשב ועל תעשה מספיק רק חומש. הריב"ש, תלמידו של הר"ן, בסימן ש"פ"ז בתשובה, מגיע למסקנה ברורה, הוא טוען שגם בלא תעשה, גם אם זה בשב ועל תעשה, צריכים להשקיע את כל ממונו. כך אומר הריב"ש שם. ואם יאמר בעל הדין שמצוות לא תעשה שאין במעשה, הרי בעניין זה כמצוות עשה כיוון שאינו עובר בידיים, עליו הראיה, שאם התירו במצוות עשה הקלה ובשב אל תעשה, אין למדים מצוות לא תעשה, שאין למדים חמור מכאן להקל, סוף דבר אין דעתנו נוטה שיהיה אונס ממון פותר בנידון זה. ובכן, השאלה אם כן, אם נחזור לענייננו מתוך הדיון הזה, שאלה עד כמה אדם חייב להשקיע בשביל הצלת נפשות, כן? אם זה מצוות עשה, אז מצוות עשה צריך להיות עד חומש. אם זה מצוות לא תעשה, צריך להיות כל רכושו, תלוי כאן במחלוקת או תלוי בדיון, האם לא תעשה שהוא עוברים עליו בשב ועל תעשה, האם דינו כמו לא תעשה שאדם צריך להשקיע את כל רכושו, או שמא דינו כמו מצוות עשה שמספיק להשקיע שם חומש. והשאלה שלנו היא כמובן, האם הדין הזה שלנו של חובת ההצלה, אני מכפיף את הלאו לעשה או את העשה ללאו. אם אני מכפיף את הלאו לעשה, אז אני צריך לעבוד בגדרי העשה. אם אני מכפיף את העשה ללאו, אני צריך לעבוד בגדרי הלאו. גם בנקודה הזאת אני אדון בה בהמשך סביב נקודה אחרת שנעסוק בה, ונזכיר פה עוד היבט, עוד יסוד שיכול לבוא לידי ביטוי בהמשך הדברים. נקודה שלישית שאני מבקש להציג בהקשר זה, היא דברים שכותב הבית יוסף בסוף סימן תף כבב. הוא מביא ירושלמי, ירושלמי באמת מוזר, בוא נגיד, הלוך אלה מעשה אנחנו לא פוסקים את הירושלמי הזה, זה מוסכם בהסכמה רחבה בפוסקים, אבל זה ירושלמי מפורסם שיש בו הרבה מה לעשות בהקשרים רחבים מעבר לדיון שלנו כרגע, גם בהקשרים של חובת הצלה ברמות כאלה ואחרות, אבל בואו ניכנס עכשיו רק בהקשר שלנו. כתבו הגאות מימוניות תפוס קושטה, עבר לא תעמוד וכו', בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק סכנה היה, ונראה שהטעם, כך כותב הבית יוסף, מפני שעלה ודאי והוא ספק, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. שיטת הירושלמי היא, והבית יוסף מביא אותו, שאדם חייב להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. והטעם הוא אין ספק סכנה שלך, מוציא מדי ודאי סכנה של חברך, ולכן אתה חייב להיכנס לספק סכנה בשביל להציל את חברך מוודאי סכנה. אני אומר שוב, רוב הפוסקים השמיטו את הירושלמי הזה. אבל על כל פנים, אם נקבל את העמדה הזאת של הירושלמי, ברור לכאורה שהיא נובעת רק מצד עליו שלא תעמוד על דם רעך. כי מצד והשבותו, לא מצד השבת עבדה, הרי אדם בכלל לא צריך להשקיע אפילו פרוטה בשביל. אם יש עבדה של מישהו, כן? אני לא צריך להשקיע שום דבר מכספי בשביל לעזור לו להציל אותה או להשיב לו אותה. כן? קל וחומר שאני לא צריך להיכנס למצב של סכנה בשביל להציל לו את הממון שלו. ואם כל חובת השבת הגוף נובעת מחובת השבת הממון, אז שם ודאי אי אפשר להרחיב את זה מעבר לזה. לכן מסתבר שאם יש חובת כניסה לספק סכנה, זה רק מצד הפסוק לא תעמוד על דם רעך. אבל אם כך, אז למה הסוגיה לא קובעת? כשהגמרא שואלת, היי, מהי קרא נפקא, והרי מהשב אותו נפקא, הגמרא הייתה צריכה להגיד נפקא מינה. אם מהשב אותו לא, זה רק שאין, בלי ספק סכנה. לכן כתוב לא תעמוד על דם רעך, כדי להגיד לך שיש חובת הצלה גם בספק סכנה. ומכך שהבבלי לא נקט את זה, כן? אתה לומד, כן? שיכול להיות שהבבלי חולק על ירושלמי בנקודה הזאת. ואכן, כותב הסמא כאן, בסימן תו כבב, יש פה, מופיע בדף. כן, הסמא כותב כך, גם זה השמיטו המחבר ומורם ז"ל. ובזה יש לומר, כיוון שהפוסקים הריב והרמב״ם בראש וטור לא הביאו בפסקיהן, משום אך השמיטו גם כן. זאת אומרת, באמת, טוען הסמא, שיכול להיות שזה שהפוסקים לא הביאו את העיקרון הזה, זה בעצם נובע מכך שהבבלי גם כן חולק על התפיסה הזאת ולא מקבל את את העמדה הזאת של הירושלמי, שיש חובת הצלה גם בכניסה לספק סכנה. ולבסוף אני מבקש להדגיש פה עוד נפקא מינה אחת בין שני הלימודים, ודבר שמופיע בתוספות רבנו פרץ בסנהדרין, מציע עוד נפקא מינה בין שני הלימודים, והוא מציע אותו כנפקא מינה מעשית, והדבר הזה מופיע גם בערוך לנר שם בסנהדרין, כמה וכמה, גם ראשונים, אחרונים, הזכירו את זה, והנקודה היא כזו. יש אדם שהג'י-פי-אס שלו התקלקל, והוא נמצא באיזשהו מקום, והוא לא יודע את מקומו. הוא לא יודע, אין לו אוריינטציה, לא יודע איפה הוא נמצא. ואין לו שום סכנה. גם במקום שהוא נמצא, יש חנויות, הוא יוכל לקנות אוכל, לחם, מים, יהיה לו איך להסתדר. אבל הוא לא מוצא את דרכו. והאמצעי הוא איש טועה בדרך, פרשת השבוע. הוא לא נמצא בסכנת נפשות. בפרשת השבוע, כשהוא מצא את דרכו, אז הוא נכנס לסכנת נפשות. אבל גם מדובר באדם שאין לו סכנת נפשות, והוא טועה בדרך, והשאלה היא אם יש חובה להורות לו את הדרך. מצד לא תעמוד על דם רעך, ברור שאין כאן שום חובה, כי הוא לא בסכנה. אבל מצד השב אותו לא, הוא איבד את גופו כרגע, הוא לא, גופו שייך, אדם שייך למקום מסוים, והוא איבד את גופו כי הוא לא יודע למצוא את עצמו במקום שהוא אמור להיות, אז מצד שבותו לא, ודאי חייב. כך אומר רבנו פרץ, שבמקרה כזה, אף על פי שאינו בסכנה, חייב להשיב אותו, חייב להורות לו את הדרך, חייב לשמש לו GPS, רק בשביל הנקודה הזאת של והשבותו לא. כן? כך אומר, אז הנה לנו עוד נפקמינה בין הלימודים, שיכול להיות שהשב אותו לא, אם נראה אותו כעשה עצמאי, אז הוא יהיה שייך גם בסיטואציה כזאת. אם לא נראה אותו כעשה עצמאי, אלא כעשה שכפוף ללב, דהיינו, לא תעמוד על דם רעך, והשב אותו לא רק במובן, רק בגדרים של לא תעמוד על דם רעך,
אז יכול להיות שכאן לא תהיה חובת השבה. כשאני אומר לא תהיה חובת השבה, שיהיה ברור שאני לא מתכוון שאם אתם רואים יהודים או אנשים בכלל שמסתובבים ברחובות ואינם יודעים את דרכם, שתגידו למדנו בשיעור כללי שאין חובת, אני לא חייב להסביר לך לאן להגיע. כמובן יש תמיד דרך ארץ שקדמה לתורה, אבל אני מדבר כרגע מצד יכולת שחובה פורמלית, השאלה אם היא קיימת או לא קיימת. פה אני מדבר מן הזווית הזאת, כן? ויכול להיות שאם נכפוף את העשל עליו, אז החובה הזאת לא תהיה קיימת. אבל כאמור, באופן פשוט, נראה לי יותר סביר שיש כאן עשה שעומד בפני עצמו ולאו שעומד בפני עצמו, וממילא, גם אם אין חובה כאן מצד לא תעמוד על דמריך, יש חובה מצד בשבותו לא, כפי שטוענים הערוך לנר ותוספות רבנו פרץ. אני רוצה רק להדגיש כאן נקודה נוספת שחשוב לשים לב אליה, כי יכול להיות שתהיה לה גם השלכה למעשה. לפי רש"י, חובת השקעת הממון נובעת מן הפסוק לא תעמוד על דם רעך. דהיינו, כמו שציטטתי לפני כן את רש"י, לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדין שלא יובד דם רעך. אז זה נובע מן הפסוק, מן הלאו. חובת השקעת ממון נובעת מן הלאו. הרן, שם באותה סוגיה בסנהדרין, הוא טוען שמצד, אין בפסוק לא תעמוד על דם רעך שום השתמעות שדורשת גם השקעת ממון. לא תעמוד על דם רעך לא אומר שאתה צריך להשקיע ממון. אלא, אומר הרן, מייתור הפסוק, אני קורא כאן את לשונו של הרן, לאו למימרא דלא תעמוד על דם רעך משמע הכי, דה אפשר דלא אתה קרא אלא לגופי, אלא דמייתורא דקרא אהוא דמרבינן גופי ממוני, ושמעכי כתיבי תרי קרא ושבתו לא ולא תעמוד על דם רעך. עצם העובדה שיש לנו שני פסוקים, סתם ככה, כל פסוק של עצמו לא אומר כלום, כל הפסוק של עצמו אומר לך חובת הצלה. זה שיש לי שני פסוקים, זה אומר שחובת הצלה היא לא רק בגוף, אלא גם בממון. כך מסביר הרע. עכשיו, לפי רש"י שחובת הצלה בממון נובעת מן הפסוק לא תעמוד על דם רעך, אז זה קשור ללאו. אם זה קשור ללאו, זה תלוי בשאלה ששאלנו קודם, שעליו אולי צריך להשקיע, אדם צריך להשקיע את כל ממונו. כן? ואם לפי הרן שזה בא מריבוי הפסוקים, אז כאן צריך לראות מה, כשאני מדבר מריבוי הפסוקים לכאורה, אולי איזה פסוק הוא המתרבה, כן? האם אני, הפסוק של העשה הוא שמרבה, וכך כמה אחרונים נטו להבין שהפסוק של העשה הוא זה שמרבה את הוצאת הממון, אז אם זה מצד מצוות עשה יכול להיות שצריך להשקיע רק עד חומש ולא יותר מזה. זאת אומרת, פה בשאלה הזאת יכול להיות בהחלט נפקות איך אני מבין בכלל את הלימוד בסוגיה, היחס בין שני הפסוקים, גם לשאלה הזאת. טוב, מכאן אני עובר לעסוק בשאלה של היחס בין חובת ההצלה בגופו לחובת ההצלה בממונו. כאמור, לדעת רש"י, יש כאן בהגדרה חיוב אחד. חיוב שמוטל הקרקפתא דגברא, דהיינו על חיוב על האדם להציל. חובת ההצלה שמוטלת על האדם אינה מוגבלת, ואומרת שאם אתה בשביל לקיים את חובתך להציל, צריך גם לשכור פועלים, צריך גם להשקיע ממון, צריך לעשות X, Y, Z, תעשה את כל זה בשביל להציל. אבל הכל נובע מחובת האדם. אין כאן חובה על הממון בצורה כלשהי. כל החובה היא, אל תעמוד מנגד, אל תשבות, אל תרגע, עד שלא יצרת הצלה. ולכן אתה חייב לפעול בכל דרך שהיא כדי להציל. זה לכאורה הפשט על פי שיטת רש"י. ברן כאמור, הרן מדבר על כך, כמו שאמרנו, שדמיתורא דקרא הוא דמרבינן גופי ממוני. יש ריבוי בפסוק, יש פסוק
יש לנו שני פסוקים, ממילא כל פסוק שלעצמו היה אומר לי חובת הצלה, שני הפסוקים אומרים לי חובת הצלה בגוף, חובת הצלה בממון. באופן פשוט נראה לי בשיטת הרן, שאכן מדובר פה בשני חיובים שונים. שני מחייבים שונים. יש חיוב אחד להציל בגוף, ויש חיוב אחד להציל בממון. כשאני מדבר בדעת הרן על חיוב להציל בממון, פה יש מקום להתלבט. כשאני אומר שיש עליך חובה להציל בממון, האם זה חובת גברה להשתמש בממונו כדי להציל? או שהתורה חיבה, הטילה חיוב על ממונו של האדם לשמש בהצלה. הדווקא מינה היא מה שאמרתי קודם, אם אתם זוכרים, מה קורה אם הממון נמצא והאדם שהוא הבעלים של הממון לא נמצא? כי אם חובת הממון היא רק ביטוי לחיוב הגברה, חיוב האדם להשתמש בממון כדי להציל, אז אם הגברה לא נמצא פה, לא חל חובה, אז אין חובה לממון. אבל אם אני אומר שהתורה הטילה חיוב על ממונו של אדם לשמש בהצלה, אז יכול להיות שיש כאן חיוב על הממון משתת עצמו. לנקודה זו יש גם נפקות לשאלה אחרת שאני רוצה להתייחס אליה כרגע בקצרה, והיא שאלת, נניח שיש לי חובה להציל אותך בממוני, אפילו לפי שיטת רש"י, שזה חובת גברה גמורה. כאן יש מקום לדון בשאלה, האם אין לי מקום שאחר כך אני אבוא ואתבע אותך להשיב לי את הממון, כיוון שאני השקעתי ממון בשביל להציל אותך, אולי חובתך להשיב לי את הממון הזה. מאיזה דין אני יכול לדרוש את חובת התשלומין הזאת? אז כאן יכול להיות שזה מה שנקרא בסוגיות, בדרך כלל אני אביא שתי דוגמאות, פורע חובו של חברו. אם יש לך איזה חוב, ואני פורע את חובך. על זה יש דיונים, מתי יש תנאים שבהם מותר שאני יכול לקבל ממך תגמול על זה, יש סיטואציות שאני לא מקבל ממך תגמול על זה. או מבריח ארי מקמת חברו או מלפני חברו. אני הרי היה כאן איזשהו אריה שאיים לטרוף אותך, ואני פה הברחתי אותו מלפניך, אז שאלה, יכול להיות שאתה צריך לשלם לי עבור הנזק שעמד להתרגש עליך, אתה צריך לשלם לי עבור זה. זאת אומרת, מה שאני אומר כאן, שיכול להיות שתקום חובת תשלומים, אבל לפי שיטת רש"י, ברור לי שאם תקום חובת תשלומים, היא לא חובה לשלם את אותו כסף שהשקעת, כי אתה צריך, אני לא הייתי אמור להשקיע את הכסף, כי ברור שלפי שיטת רש"י, החיוב חיוב של הגברה להשקיע, יש חובתי לפעול להצלה, כולל השקעת ממון, זו חובתי המלאה. ממילא, ברור שגם אם השקעתי ממון, זה רק ביטוי לחיוב גברה שלי. ולכן אם אני בא לדרוש ממך איזשהו תשלום, זה רק מכוח דברים צדדיים, כמו פורע חובו של חברו, מבריח ארי וכו'. ושם עוד נדון בהמשך בשאלה הזאת, מהם הכללים ומהם הקריטריונים, מתי אפשר לדרוש תשלום חזרה, מתי אי אפשר לדרוש תשלום חזרה, זה על זה נדבר בהמשך. בשיטת הרן אני מתלבט, בגלל שהרן מדבר על חובת ממון. וכאן, באופן פשוט, אני מדגיש כרגע בהבנה הפשוטה, ברן, חובת הממון היא חובה נוספת על פני חובת הגוף. כי יש שני פסוקים לדעתו, פסוק אחד שמחייב חובת הצלה בגופו, פסוק שני שמחייב חובת הצלה בממונו. אבל הפסוק השני שמחייב חובת הצלה בממונו, אז באופן פשוט, אם לכאורה, אם אני מבין שזה חובת הצלה, זה חובה שלי להשתמש בממון כדי להציל, אז חזרנו לשיטת רש"י, ואז אותה דילמה תהיה לנו כמו בשיטת רש"י. אם נניח שזה חובת הממון, שהתורה הטילה חובה על ממונך שישמש בהצלה, גם אם אתה לא נמצא בשטח, אבל אם הממון שלך נמצא בשטח, ממונך חייב לשמש לטובת ההצלה. אם נניח כך, אז לכאורה גם כאן צריכים להגיע לכך שאם תרצה אחר כך פיצוי, זה רק מצד פורע חובו או מבריח ארי. אבל תיאורטית, אם נקבל כיוון נוסף שמיד נראה אותו, אז יש מקום לדבר על חובת תשלומים של הניצל חייב לשלם עבור ההצלה שלו, לא כדי לפתור בעיית פורע חובו או לפתור בעיית מבריח הרי, אלא חובת תשלומים שקמה לו כחובה ישירה ויסודית על עצם ההצלה. ואת זה אני רוצה טיפה להסביר כשנגיע עכשיו לשיטה הבאה שאני רוצה להיכנס אליה. לפני שנכנס לסוגיה הבאה, אני רק רוצה להדגיש. אם אני רוצה, אם אני מבין שחובת ההצלה של הממון, אם היינו מבינים כך, שחובת ההצלה הממון, שהתורה הטילה על הממון שלך, חובה על הממון שלך לשמש להצלה, כן? לכאורה, האופציה הזאת נסתרת בצורה חזיתית מן הסוגיה. בבבא קמא של דף סמך, של סוגיה של דוד המלך, שלא שרף את הגדיש, בגלל שאסור להציל עצמו ממון חברו. אבל אם תעיינו שם בראשונים, תראו שרשי שם באמת מפרש, שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו. כך פשטות רשי שם. אבל רוב הראשונים שם בסוגיה מפרשים, שהכוונה שם, היא לא אם מותר להציל או לא. לרוב הראשונים מפרשים, ודאי שמותר לאדם להציל עצמו ממון חברו. מה שכתוב שם שאסור להציל ממון חברו, זה רק על חובת הפיצוי שהוא צריך לשלם עבור זה. זאת אומרת, יכול להיות שהתורה הטילה חובה על הממון לשמש להצלה, אבל אתה צריך לשלם על הממון הזה אחר כך. אתה לא יכול להיות פטור מתשלומים. למה לשלם? זה נראה עוד מעט מהם הקריטריונים של חובת התשלומים. אבל כך מפרשים שם רוב הראשונים באותה סוגיה בבבא קמא דף סמך. אני עובר לשיטה נוספת בראשונים שמקדמת אותנו בנקודה הזאת של היחס בין חובת הגברא לחובת הממון. אני מתכוון כאן לעסוק בדברי הראש בסנהדרין בפרק ח' סימן ב'. כך אומר הראש. והניצול חייב לפרוע למציל מה שהוציא. דאין אדם מחויב להציל נפש חברו בממונו, היכא דאית לממונה לניצול. כדי אמר לקמן, נרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור, של כל אדם חייב. ואם היה מחויב להציל את הנרדף בממונו, אם כן יפתור משבירת כלים, שהרי ממון חברו מחויב להציל, וברשות שברם כדי להינצל. הראש כאן מביא ראיה שאין חובה על הממון של האדם לשמש בהצלה. שימו לב היטב, שם מדובר על אדם, על נרדף. יש מישהו שרודף אחריי ואני בורח ממנו, ותוך כדי בריחה ממנו אני שובר כלים. אם אני שובר את הכלים של הרודף אני פטור, כי הוא אשם, כן? אבל אם אני שובר את הכלים של כל מיני אנשים בדרך, כן? תוך כדי בריחה, נניח שאני נוסע במכונית ומישהו רודף אחריי במכונית, ואני תוך כדי בריחה פוגע בכמה מכוניות בדרך, אומר את הסוגיה שאני צריך לשלם. אומר הראש, אם יש חובת הצלה בממונו, למה צריך לשלם? הרי אדרבה, ממונו, שאותה ממון חייב להציל אותי. אז למה צריך לשלם עבור זה? ואם היה מחויב להציל את הנרדף בממונו, אם כן יפתור משבירת הכלים, שהרי ממון חברו מחויב להציל. שימו לב היטב ללשון, שהרי ממון חברו חייב להציל. הראש מבין שאילו הייתה חובת הצלה בממון, הוא לא, עצמו זאת לא העמדה שלו, אבל הוא אומר, מי שיחשוב שיש חובת הצלה בממון, אז החובה היא של הממון, כי בכל הממון מחויב להציל. לא הגברה שעומד מאחרי הממון, כי הגברה, בעלי המכוניות שאותם דפקתי בדרך, הם לא נמצאים שם. הם לא נמצאים בתמונה. אבל הממון מחויב להציל, כך אומר הראש. הראש רק מביא את זה כראיה שלא לומר כך, כי הוא טוען שכל חובת ההצלה היא חובת הצלה בגוף. ואין חובת הצלה בממון. אז מה פירוש מה שכתוב בסוגיה שאני צריך להשקיע ממון? אז כאן נראה לי שהראש הולך בנקודה הזו בשיטת היד רמה שם בסוגיה בסנהדרין. היד רמה שם בסנהדרין אומר כך, כך הוא מפרש את הדרשה של הסוגיה שאדם חייב להשקיע ממון בשביל להציל. שימו לב היטב ללשונו של היד רמה. לא תעמוד על דם רעך, כלומר, אומר היד רמה,
לא תעמיד עצמך כלל, אלא חזר אחר הצלתו, ובכל עניין שאתה יכול להצילו. ומסתברא לן, דהיכא דתרח ואגורי ואצלי, שקיל מיני, דעת כאן לא חיווה רחמנה, אלא למטרח ולהדורי בתר אגירי, אבל להצולי בממוני, לא. מדי אמרינן, אם מעטם, הנמי לבי נפשי. אבל מטרח ומגר אגירי, לא. כמה שמלן. ולא אמרינן, אבל בממוני, לא. כמה שמלן. מדייק היד רמה בלשונה של הסוגיה. לשון הסוגיה אומר היד רמה, לא כתוב, אם מעטם, הבא אמינה בגופי, אם היה רק פסוק אחד, הייתי אומר שהוא חייב להציל אותו בגופו. לכן נכתב הפסוק השני, כדי להשמיע לי שהוא חייב להציל אותו גם בממונו. לא כתוב כך בסוגיה. בסוגיה לא כתוב, אם מעטם, הבא אמינה בגופי, אבל בממונה לא, כמה שמלה. בסוגיה כתוב, אם מעטם, הבא אמינה בגופי, אבל מטרח ואגורי, אם הוא צריך לטרוח ולזכור פועלים או לזכור אנשים כדי להציל אותו, את זה הוא לא חייב לעשות. כמה זמן שהוא חייב לטרוח? מה חיבה אותו התורה לפי היד רמה? רק לטרוח. התורה חיבה אותו לטרוח, היא לא חיבה אותו להשקיע את הממון שלו. ולכן אומר היד רמה בעצם, אין חובה לאדם להשקיע ממונו בהצלת חברו. ולכן ברור שאם הייתה שם איזושהי השקעה, אזי היא מוטלת על הניצן. לכן טוען היד רמה, מסתברא לן, דהיכא דתרח ואגורי ואצלי, שקיל מיני. אבל כאן חובת התשלומים היא לא מצד פורע חובו של חברו, לא מצד מבריח הרי, אלא פשוט בגלל שאני לא חייב להשקיע את ממוני. אני עשיתי את זה בשבילך, כביכול בשליחותך. התורה הטילה עליי, אמרה לי, הוא כרגע נמצא במצב שהוא לא יכול לזכור פועלים, תזכור פועלים בשבילו. תזכור אנשים, תתרח בשבילו, אבל ברור שהחיוב ביסודו הוא חיוב שלו. זה חיוב ממון שלו, לא חיוב ממון שלך. נראה לי שהראש הולך בדרך הזו. אבל אז מתעוררת שאלה מעניינת וחדשה. אם כך, מה הדין באדם שנדרש להציל, והוא הולך להציל איזה הומלס. הוא יודע שלאדם הזה לא יהיה לו כסף אחר כך לפרוע לו. אז כל מה שהתורה אמרה לי זה רק לטרוח כדי לזכור ולהציל אותו, אז אולי אני צריך לטרוח. אבל אם אני יודע שאין שום סיכוי שאני אקבל ממנו תמורה, אולי שם לא, כי התורה לא חייבה את ממוני. התורה חייבה אותי לטרוח כדי שהוא אחר כך יוכל לשלם. אבל אם הוא לא יוכל לשלם, אולי אני לא צריך לטרוח. אז אני מוכן לצמצם את הדילמה הזאת לגבולות מצוות הצדקה. כי גם אם אין לו כסף, זה לא גרוע אם בן אדם זקוק לפת לחם, אתה נותן לו את זה, מצד מצוות צדקה. אז פה בן אדם זקוק להצלה, מצוות מצוות צדקה, אתה צריך חייב לתת לו גם כן. מה יהיה אם אני כבר חילקתי את כל הצדקה שלי לחודש הזה? או לשנה הזאת, ואין לי כבר כסף לזכה, כי כבר השקעתי את ה-20% שאני חייב עד חומש, ואין לי שום פרוטה נותרת עכשיו להשקיע בצדקה כזאת. אם מצד צדקה אין לי שום חיוב, אז נטייתי היא, על פי דברי היד רמה, עם כל הקושי הלוגי שבזה, אבל כך נראה לי מדבריו, שבמקרה כזה הוא לא יהיה חייב להשקיע. כי כל מה שהסוגיה חייבה אותו לדעתו, זה רק למטרח, לעסוק בטרחה, על מנת לקבל אחר כך את כספו. אבל אם כספו לא יבוא לו, הוא לא חייב לבזבז את כספו. אין לו חובה על ממונו. בנקודה זו, אני חושב שהראש כבר לא הולך עם היד רמה. הראש הולך עם היד רמה באופן חלקי בלבד. הוא לא הולך איתו עד הסוף. כי לשונו של הראש, דאין אדם מחויב להציל נפש חברו בממונו, היכא דאיתלי ממונה לניצול. את הראש לא אומר שבכלל לא הוטלה חובה על האדם, על ממונו. הראש אומר, אם יש לה ניצל ממון, אז החובה שלי היא רק לעזור לו. אבל אם אין לו ממון, משמע מהראש, יש לי חובה להציל. לא ברור לי האם כוונת הראש כאן, כשהוא אומר, כשאין לחברו ממון, מה שמשתמע ממנו, שכשאין לחברו ממון הוא חייב להצילו בממונו, האם אז התורה כן מטילה חיוב על ממונו, או שמה שהראש אומר כאן, שאם אין לו ממון, אז אתה אומנם תשקיע. כן? אומנם מגיע לך, הוא צריך לתת לך. היי, אין לו היום, יהיה לו מחר, יהיה לו מחרתיים, הוא חייב לך. תרשום לך בספר זכויותיך, או בספר חובותיך, אלה שחייבים לך, תרשום לך בפנקה שלך, שפלוני חייב לך איקס שקלים, איקס דולרים, על זה שהצלת אותו. וביום מן הימים, אולי תוכל לממש את החוב הזה. אולי זאת כוונת הראש, או שאולי כוונת הראש היא למשהו עקרוני יותר. ולגבי הנקודה הזאת, הדילמה הזאת שאני מתלבט בדעת הראש לגבי כוונתו המדויקת במשפט הזה, תכף נראה לה פתרון בדברי המאירי. כן. לא, לא. הוא אומר, מה שיש עליך, אם ככה, מה? אני מסביר עוד פעם. מה שהראש אומר לפי הפירוש הזה שלי, הראש אומר כך, התורה הטילה עליך רק חובה לתרוח. זהו, זה כל מה שהתורה הטילה עליך. חובה לתרוח. ולכן אין לך חובה על ממונך. מה שלדעת הראש גם כן צריך לתרוח, וגם באדם שאני ואין לו כסף, אתה חייב להשקיע. אם אין לו ממון, גם אז אתה חייב להציל. הראש אומר בפירוש ש... אתה לא חייב להשקיע את ממונך כשיש לו כסף, כן? אבל אם אין לו כסף, אתה חייב להשקיע את ממונך. אז פה אני מתלבט, האם כשאין לו כסף, אני חייב להשקיע את ממוני, כי אז התורה כן מטילה עליי חובה על ממוני, ואז איכשהו אני צריך לפרש את הפסוקים בצורה כלשהי, אני עוד לא יודע איך. אני עוד מעט נגיע למאיר ונראה איך אני עושה את זה. או שאולי הראש אומר, באמת, אין לך אף פעם חובה על ממונך. אלא שגם כשאין לו, אתה צריך להביא את ממונך. כשיש לו, אז אתה יכול לקחת ממנו מיד את הממון. אבל כשאין לו, אז אתה חייב להוציא את ממונך בשביל זה, כן? וביום מן הימים תיפרע ממנו, הוא חייב לך, תרשום לך שהוא חייב לך. אתה רוצה לעשות, קימת בפסוק שמדובר בזה שהוא אני? אולי, לא יודע להגיד לך את זה. לא יודע, לא יכול, יכול להיות, אבל תכף נעד משהו קרוב לזה, או וריאציה דומה לזאת, נראה בדברי המאירי עוד רגע. בסדר? טוב. המאירי אומר כך. מי שראה חברו טובע בנהר, או היה גוררתו, או ליסטים באים עליו, חייב להשתדל בהצלתו, ולא סוף דבר בעצמו, אם הוא יכול, בלא סכנה. אגב, כאן מהמאירי רואים בפירוש נגד עמדת הירושלמי, שאדם חייב להציל את עצמו וגם להיכנס לספק סכנה. המאירי אומר בפירוש לא כך, וזה מה שאמרת לכם, שמסתבר כך, ולא סוף דבר בעצמו, אם הוא יכול, בלא סכנה. נכון?
אבל זה לא ספק סכנה.
בלא סכנה, משמע בלי להיכנס לספק סכנה. זו המשמעות. אתה יכול להתפקח על זה, אני לא. שערי, בסדר? טוב. שערי על עבדת ממונו חייב, על עבדת גופו כל שכן, אלא אף על ידי אחרים. והוא שיזכור שכירים ופועלים ובקיעים באותם הדברים להצילו, וחברו פורע לו מן הדין. צריכים, חברו צריך לשלם לו מן הדין. אני לא יודע מאיזה דין מתכוון המאירי, ופה עוד נשוב אל הנקודה הזאת דברי המאירי, בינתיים נמשיך. אם אין לו במה לפרוע, אין לזה להימנע בכך, שאף על פי שאסור להציל עצמו ממון חברו דווקא שלא מדעת הבעלים, אבל בעלים עצמם חייבים להציל חבריהם, וכל שלא עשה כן עובר משום לא תעמוד על דם רעך, וכן העניין בכל וכיוצא באלו. טוב, בתחילת דבריו אומר המאירי שאדם יש לו חובת גברה להשקיע מאמצים כדי להציל את חברו.
גם אם מדובר בצורך להשקיע בסחירת אחרים או בהשקעה ממונית כלשהי, אבל חיוב הממון הוא של הניצול. הניצל צריך לשלם את הממון. כך הוא אומר, וחברו פורע לו מן הדין. לא ברור מתוך דברי המאירי האם חברו פורע לו מן הדין בגלל מה שראינו ביד רמה ובראש, כי התורה בכלל לא הטילה חובה על ממונו של המציל, רק על ממונו של הניצל, והמציל רק צריך לתרוח, ואז חובת הפיראון של הניצל היא חובה מעיקר הדין, או שמה מתכוון המאירי לומר שחברו פורע לו מן הדין בגלל ההיבטים שדיברנו עליהם קודם, של פורע חובו של חברו או מבריח הרי, כי בסופו של דבר התורה כן הטילה עליו איזושהי חובה של ממונו, אלא שהוא צריך גם לשלם עבור זה. כאמור, הדילמה שלי בדעת המאירי, האם מה שחברו חייב לו מן הדין, אני אתן דוגמה כדי שהדברים יהיו יותר ברורים. למשל, אדם הולך לעולמו, אז הכלל הוא שקוברים אותו משלו. אי אפשר עכשיו להגיד לבן אדם, לנפטר, שילך לקבור את עצמו, כן? אז חובת החברה לדאוג לקבורתו, אבל כמובן לוקחים את כספו וקוברים אותו בכספו, כן? וכך גם, אם אדם נמצא בסיטואציה של הצלה, אז חובת החברה לדאוג להציל אותו, אבל זה בכספו. לכן בסופו של דבר יכול להיות שמבטיחים כסף עבור, אומרים לפועל, בוא תציל אותו עכשיו, כנס למציל, תקפוץ למים, תוציא אותו משם, ונשלם לך X עבור ההצלה, כשיבוא אחר כך לכתוב צ'ק, אנחנו ניקח צ'ק של הניצול וניתן לו. האם זה פירוש הכתוב? או שמה פירוש הכתוב שהתורה ממש הטילה עליך חובה להשתמש בכספך כדי להציל? יכול להיות שאחר כך עומדת לך זכות לתבוע חזרה מסיבה של פורע חובו או של מבריח הרי וכו'. אז זה אני מתלבט בדעת המאירי, בנקודה הזאת, בתחילת דבריו, בעניין הזה. אבל בהמשך דבריו הדברים כבר יותר ברורים, כי בהמשך דבריו הוא כותב שגם אם אין לשני לשלם, אז אתה חייב להציל. ואומר המאירי שם, אתה חייב להציל, ואם לא הצלת, אתה עובר, לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת, מסוף דבריו נראה בבירור שהוא רואה, אכן, חובת הצלה גם כשאין לחברו כסף. וכאן אני מתלבט, כי אפשר לבוא ולומר, אם נבין, דרך אחת אני יכול להגיד, שחובת ההצלה קיימת לדעת המאירי גם בממונו של אדם. אדם חויב להציל גם, מחויב להשקיע גם את ממונו, ולכן כשאין לחברו כסף אז הוא פטור. כשאתה חייב להשקיע ואין לו אז אין לו, אבל כשיש לו אתה יכול לדרוש ממנו, אבל אתה דרוש ממנו מה שמדין פורע חובו או מדין מבריח הרי. זה הדינים שבגללם אתה יכול לתבוע אותו. אם לא נקבל את זה, אם זה פירוש אחד שאפשר לקבל בדברי המאירי, אם לא נקבל את זה, ואני לא נוטה לקבל את המהלך הזה במאירי, לא נראה לי כך מתוך לשונו, נראה לי יותר פשוט בלשונו של המאירי ללכת באחת משתי דרכים הבאות. דרך אחת שכבר הצעתי אותה בראש, והיא להגיד שאומנם אין עליך חובה להשקיע את הממון, אבל יש לך חובת גברה להציל. וחובת גברה להציל זה כולל גם להשקיע את כל הטרחה האפשרית. אז תתרח. מה אתה אומר? אין לו מה לשלם? הוא ישלם לך בבוא היום. זה אומנם יש לך מן הדין, הוא צריך לשלם לך בכל מצב. בין יש לו, בין אין לו, הוא צריך לשלם לך. אם יש לו, הוא ישלם לך בפועל. אם אין לו, בבוא היום הוא ישלם לך. אם לא, יש גם מה שנקרא בעולם המסחר הכללי, יש מה שנקרא חובות עבודים. זה אחד מחובות העבודים שאתה הסתבכת איתו. זה כיוון אחד. אני מעז ללכת בכיוון שני אחר בדעת המאירי, ולטעון שאצל המאירי יש שתי דרגות בחובת הצלה. בין שתי דרגות לוגיות. כל זמן שיש לאדם משאבים משל עצמו, אז החובה שלי היא לפעול למענו. אבל ברור שהחלק הכלכלי של ההצלה הזאת ברור שהוא בראש ובראשונה מוטל על האדם עצמו. הוא נמצא כרגע במצב שהוא נרדף על נפשו, אז ברור שהתורה הטילה עליי כרגע את החובה לדאוג לו. אבל אם אין לו, אז התורה הטילה עליי את החובה גם לממן את ההצלה הזאת. ואני רוצה להסביר את ההיגיון שבזה, ואולי אפילו ללכת בדרכו של היד רמה, הוא לדעתי לא הגיע לנקודה הזאת, אבל אני חושב שאני יכול להרחיב את דרכו של היד רמה ולהגיע גם לנקודה הזאת. היד רמה טען ושאל למה בסוגיה לא כתוב אבל בממונה כן, אלא כתוב אבל מטרח ואגורה כן. זה הדיוק של היד רמה. ואני רוצה לומר שיכול להיות שחזל באמת השתמשו בביטוי הזה בדיוק של הנקודה הזאת. כי החיוב של האדם הוא חיוב בדירוג. דהיינו, אתה חייב להציל. בגופך. אתה לא יכול בגופך, תפעל. השלב הבא, מטרח ואגורה. אתה לא יכול מטרח ואגורה, גם בממון שלך. זאת אומרת שיכול להיות, אם אני לוקח את העיקרון של רשי, זה לא רשי, בתפיסה, אבל העיקרון של רשי, מה אומר רשי? רשי אומר שלא תעמוד על גמריך, המשתמע שלו הוא שאתה חייב, אין גבול לחובת ההשקעה, אתה חייב לפעול מקסימום, לפעול לעשות את המקסימום כדי להציל את האדם הזה. עכשיו, מה זה המקסימום? המקסימום יכול להתפתח מסיטואציה לסיטואציה. יכול להיות שבה אתה יכול לפעול בגופך בלבד, אז תשתמש, תספק בגופך. אין חובה להשקיע ממון אם אתה יכול להסתדר בלי להשקיע ממון. זאת אומרת, אם אתה יודע לקפוץ למים בעצמך, אתה לא צריך לזכור דווקא מישהו, כי יש חובה להשקיע ממון. כן? ודאי שאתה יכול לעשות בעצמך. אז או שאתה עושה בעצמך, או שאתה משקיע ממון, אבל אז רק הטרחה היא שלך, כי אם לצד השני יש ממון, הוא ישקיע את הממון, כן? ואם אין לו ממון, אז החובה שלך היא לטרוח בגופך, להציל בגופך, לטרוח כדי לזכור את הפועלים, וגם לממן את ההצלה. אם אין ברירה, אתה גם צריך להציל. כי מה שחשוב לתורה זה להגיע להצלה. איך אתה מגיע להצלה? אז כמובן, התורה מטילה עליך כל פעם את החובה המינימלית הנדרשת. אם זה רק בגופך, אז רק בגופך. אם נדרש גם טרחה, אז גם טרחה. אם נדרש גם השקעה ממונית, אז גם השקעה ממונית. אבל כל אלה שלבים בדרך אל היעד הסופי, שהיא הצלת אותה נפש שעומדת כרגע בסכנה. ואז אני לא צריך בכלל לשנות או לדרוש בצורה שונה את הפסוקים. לא צריך להגיד שיש, כשאני אומר שלמאיר יש דרגות שונות בחובת ההצלה, אני לא צריך לדרוש שונה את הפסוקים. כי הפסוקים באמת אומרים את הנקודה הזאת. הפסוקים אומרים, אם היה לי פסוק אחד, הייתי אומר שזה רק מה שאני יכול לעשות בעצמי, ולא דבר אחר. בגמרא, בפסוק הנוסף אומר לך גם מטרח ואגור. הפסוק הנוסף בא להגיד לך שאתה לא עוצר רק בשאלה אם אתה בעצמך מציל, אלא אתה צריך לפעול גם באמצעים נוספים. מה האמצעים נוספים? האמצעים הנוספים יכולים להיות גם אמצעים מדורגים. יש אמצעי שהוא רק טרחה וסחירות, ויש אמצעי שכולל גם השקעת משאבים ממוניים, וגם הצלה ממש בממונך. טוב, זה מה שנראה לי להציע בשיטת המאירי. ייתכן שגם הראש מסכים לזה. קשה לי כבר לומר בצורה ברורה את כוונת הראש, אבל המאירי והראש לדעתי יכולים לשדר בהחלט בעיקרון אחד, בראש אחד. המאירי בקידושין, בסוגיה אצלנו, הוא מוסיף עוד כמה ביטויים שיכולים אולי גם להאיר יותר טוב את שיטתו. אומר המאיר כאן, בסוגייתנו, היה כלב רץ אחריה לנושכה, רזו ספק מקודשת, שמה מתוך שצילת גמרה ומכאן הנפשה, או שמה מכיוון שאפו חייב בכך, מתכתוב לא תעמוד אדם רעך, אינה גומרת להקנות עצמה בכך. שימו לב היטב שהוא מסביר שהספק הוא בדעתה, בכוונתה של האישה, האם היא מתכוונת או לא מתכוונת, כמו הפשט שיכול להתאים לראש. בדבר זה, כשהיא רוצה להחזיר לו דמי הכיכר, שאם לא כן, אינו חייב להצילה, שאפו אסור להציל עצמו בממון חברו. מדגיש המאירי, שדווקא כשאני אומר שהיא לא מקודשת, או שיש ספק קידושין, דווקא כשהיא מוכנה להחזיר לו את הכיכר. כי אם משאירה לעצמה את הכיכר, אז זה ברור שהיא קיבלה כיכר, וברור שהיא צריכה להתקדש. כל הנקודה היא כשהיא אומרת לו, אני בכלל לא התכוונתי ברצינות, בוא קח את הכיכר שלך, ואז על זה יספק האם זה, אז היא כן התכוונה ברצינות ועכשיו זה חזרה, או שמראש היא לא התכוונה. לדרך הראשונה הזאת של המאירי, ברור שהוא סובר שיש חיוב הצלה בגופו, ואדם חייב להשקיע גם מאמצים, אבל העלויות הן של הניצול, ולכן ודאי שהאישה צריכה להחזיר את את הכסף, את הכיכר הזה, או דמי הכיכר, ודאי צריכה להחזיר. אבל בהמשך כותב המאירי, ויש אומרים, שאף על פי שהוא עצמו אסור להציל עצמו בממון חברו, אחר שאין בעל הממון לשם, מכל מקום, כל שבעל הממון שם, חייב להצילו אף על מנת שלא ליטול ממנו מה שהפסיד בהצלתו, ואינו יכול להוציא ממנו בדין. שימו לב היטב, כאן המאירי כבר מציג הצגה יותר שונה ממה שראינו בשיטתו, אבל היא עמדה הרבה יותר קיצונית ומשמעותית. הוא אומר כך, כשבעל הממון לא נמצא בזירה, אז אתה לא יכול לדבר על חובה על הממון עצמו. לכן כשבעל הממון לא נמצא בזירה, אז ברור שאתה יכול להינצל באמצעות הממון, אבל אז אתה חייב לפרוע. זה כך הוא מפרש את הסוגיה בדף ובבקם הדף סמך, בסוגיה של דוד המלך שם, שכשכתוב אסור להציל עצמו ממון חברו, הכוונה היא שלא שאסור לעשות מעשה הצלה, מעשה הצלה מותר, רק אתה צריך אחר כך לשלם עבור. אבל כשבעל הממון נמצא כאן, אז כבר חלה עליו חובת הצלה, ואז חובת ההצלה לדעתו אומרת שאתה מציל בכספך, ואינך דורש תמורה אחר כך משום צד באופן שיהיה. אז זה לא רק ש... אז כאן ברור שהוא רואה את החובה כמוטלת גם על עליך להשקיע את ממונך, אבל גם לא מוכן שתקבל את זה מצד פורע חובו, או מצד שהוא... ודאי שלא מוכן לקבל שתחזיר, תשלם את הכסף, שתקבל את כספך חזרה מהכיוון של היד רמה והראש, או אפילו המאירי עצמו של הסוגיה בסנדרי. כן? וששם משתמע שהממון בבסיס צריך להיות ממון של הניצל, כן? אלא אומר פה, הממון צריך להיות של המציל, ואתה לא גובה אותו חזרה בשום צד ואופן שיהיה. זאת עמדתו. ומה שכתוב בסוגיה בבבא קמא דף סמך, שאסור להציל עצמו ממון חברו, ששם משתמע שהוא חייב להחזיר את הכסף, אומר המאירי, שם כל זה מדובר כשאין בעל הממון כאן. אם אין בעל הממון כאן, כמו שמדובר בסוגיה, שם באמת בבבא קמא דף סמך, אז אתה חייב להחזיר את הכסף. אבל כשבעל הממון כאן, חלה עליו חובת הצלה, וחובת הצלה ממונו, והוא לא זכאי לקבל שום תמורה בשביל זה. כך אומר המאירי, ואני קורא שוב, מכל מקום, כל שבעל הממון שם חייב להצילו אף על מנת שלא ליטול ממנו מה שהפסיד בהצלתו, ואינו יכול להוציא ממנו בדין. אינו יכול להוציא ממנו בדין. העמדה הזו של המאירי היא עמדה שלכאורה מביאה אותנו לאופציה לפחות להבין, ואני חוזר גם לשיטת רש"י, שאמרנו שחובת האדם היא להציל כולל על ידי השקעת ממון, כן? רק ברש"י התלבטנו שאולי הוא יוכל לדרוש כספו חזרה מסיבות צדדיות. זה רש"י לא אמר שהוא יכול או לא יכול, זה אני לא יודע מה רש"י אומר, כן? אבל במאירי אנחנו רואים בפירוש שהוא סובר שהוא לא יכול, ואם נניח שגם לרש"י אולי הוא לא יכול, או כפי שהקובץ שורים דימר הסביר לנו בתחילת הסוגיה, שאולי רש"י מתלבט האם אפשר לדרוש את הכסף חזרה או אי אפשר לדרוש את הכסף חזרה, ואז זאת ההתלבטות האם היא קיבלה משהו או לא קיבלה משהו, כן? ואז זאת ההתלבטות עם הספק קידושין של הסוגיה. אבל אז בוודאי המאירי צריך להתמודד עם הסוגיה בכתובות שממנה הביא הקובץ שיעורים ראיה שחייבים לשלם, ושם הרי בעל הממון נמצא, נכון? בעל הממון נמצא שם, האישה נמצאת שם, כמה עליה חובת ההצלה. ולכן, תירוץ המאירי לא יעזור לנו שם בסוגיה. ואולי נוכל להסביר, אם נצליח לתרץ את המאירי, נוכל להסביר גם את רש"י, ואז לא נצטרך לומר שבסוגייתנו רש"י ייאלץ לפרש כמו הראש את הספק, אולי יוכל לפרש את הסוגיה כפשוטה. אבל באמת, עכשיו הגיע זמנה של סוגיית כתובות נונטט להיפרע. בואו ננסה להבין אותה. מה יש לנו שם באותה סוגיה? נתגרשה, אומרת הסוגיה, אינו כופה. חשוב כאן להדגיש, לא יודע אם כולם יודעים, שחובת האישה להעניק את בנה היא לא חובת האישה כלפי הבן, כי לפחות במשקפיים ההלכתיות והמשפטיות אין שום חובה לאם כלפי בנה. אני אומר שוב, אני מדבר על משקפיים משפטיות, לא מדבר על משקפיים אנושיות. תמיד כשאנחנו עוסקים בסוגיות האלה, אסור אף פעם להזניח גם את המשקפיים האנושיות, שהם לא חלק מהדיון שלנו. כי תוך כדי הלימוד אנחנו עוסקים הרבה פעמים בהיבטים משפטיים או הלכתיים, לא עוסקים בהיבטים האנושיים. מה תרצה האישה לעשות כאימא, זה נשאיר לה. כן? אני מדבר כרגע מצד החובה המשפטית וההלכתית שלה. חובת האישה להעניק את בנה היא לא חובה שלה כלפי הילד, אלא חובתה כלפי בעלה. מובן? האב הוא זה שחייב לדאוג, האב חייב במזונות בניו, בסדר? האב חייב במזונות בניו, וחובת האישה היא כלפי בעלה. ולכן אם היא נתגרשה, אז פסקה חובתה כלפי בעלה, לכן הבעל לא יכול לכפות אותה להעניק את הבן. נתגרשה אינו כופה. ואם היה מכירה, אם התינוק כבר יתרגל אליה והוא זקוק לה דווקא לנוק, כי הוא לא יהיה מוכן לנוק ממישהו אחר, נותן לה שכרה וחופה ומניקתו. חייב לתת לה שכרה, ואז הוא יכול לכפות אותה כדי להעניק אותו מפני הסכנה, כי כאן יש סכנה. עכשיו בא קובץ שיעורים וטוען, הנה יש לך ראיה שגם כשיש סכנת נפשות צריכים לשלם עבור ההצלה הזאת, כן? ולכן, זאת ראיה שאם מישהו הצילו אותו, צריך לשלם עבור ההצלה הזאת. זאת טענתו של הקובץ שיעורים. ולעניות דעתי אני טוען שדברי הקובץ שיעורים אינם מדויקים, ואין מכאן ראיה בכלל לדיון שלנו. ואני רוצה להסביר. הסכנה שעומדת כאן על הפרק היא לא הסכנה הממונית. אין כאן בעיה של ממון. מה שעומד על הפרק, יש אב שבכל מקרה יש עליו חובה לזכור מנקת לבנו. הוא חייב לדאוג למזון לבן שלו. אז הבעיה הכלכלית לא קיימת כאן. כן? לאב יש כסף. השאלה היא רק מי תזכה במכרז של הנקת הבן הזה. מי זאת שתניק את הבן הזה? זו השאלה של הסוגיה שם. שם, כיוון שהשאלה הכלכלית בכלל לא עומדת על הפרק, ממילא אין כאן דיון. הרי אם הוא לא היה מכירה, אז הבעל היה סוחר אישה אחרת להעניק. כיוון שהוא כבר מכירה, הבעל צריך לזכור דווקא אותה, כי היא זאת שיכולה להציל. לכן קמה עליה חובת הצלה, אבל אין לה שום חובה להשקיע ממון כאן, כי אין כאן צורך בממון, כי הממון קיים בשטח. לכן אי אפשר להביא את הסוגיה מהסוגיה שם ראיה לדיון שלנו. הדברים ברורים או לא? לחזור על זה? אני חוזר על זה. הסוגיה שם מדברת בסיטואציה שבה יש אב שנמצא בתמונה ושעליו מוטלת החובה לדאוג למנקת לבנו. והוא עומדות לפניו 5 מניקות או 10 מניקות שכולן פוטנציאליות להעניק את הבן. ולכן אם הבן לא מכיר את האמא, אז הבעל מוציא מכרז ואומר, אני מוכן לשלם איקס עבור הנקת הבן, ומי שמוכנה להעניק בסכום הזה שהבעל מסכים, אז היא באה להעניק, אין בעיה. מה נוצר כאן בעיה? נוצרה הבעיה שהתינוק הזה כבר מכיר את האמא, הוא לא מוכן ללכת לאישה אחרת. אבל אז הבעל צריך לקחת את התקציב הזה שכבר מוקצב לו כדי להעניק את בנו, ובאים לאישה הזאת, מכריחים אותה בשביל חובת ההצלה להשקיע בדבר הזה, זה הכל. אבל אז אין כאן שאלת ממון. מתי אני צריך ממון? כשאין ממון בשטח, כשאין משהו, ואז אם האבא לא היה כאן בשטח, כן? וזה ברור לי, שאם האבא לא היה בתמונה, והתינוק הזה היה נמצא כאן לבד, אז ברור שהייתי כופה אותה, ואולי לשיטת המאיר שראינו בזה הרגע, אולי באמת לא הייתה, לא היו צריכים לשלם לה. אבל כאן מדובר שהאבא נמצא בשטח. זאת אומרת, בעל הממון נמצא בשטח, ויש לו יכולות כלכליות לשלם את זה. הדילמה שעולה כאן זה רק, האם האישה הזאת תניק או מישהו אחר? אז פה מצד חובת סלן אנחנו אומרים שאת תניקי ולא מישהי אחרת. אבל שאלה כלכלית, שאלת הממון בכלל לא נמצאת בתמונה. לכן, זה שהוא נותן שם שכרה, זה לא ראיה לדיון שלנו. גם מי שלא ירצה לקבל את המהלך הזה, אני אציע אולי בווריאציה שונה קצת. אגב, הדברים, הווריאציה הקודמת, שיהיה ברור, אצלי מוצקה וחד משמעית. אני לא, אני רק בכל זאת, לאלה שניכר על פניהם שאינם ססים לקבל את הווריאציה הזאת, אני אציע ווריאציה ליד זה, אבל שלדעתי הראשונה טובה יותר ונכונה יותר. אפילו נניח ששאלת הממון עולה, כן? לדעתי חובת ההצלה בסיסית היא חובתו של האב. הוא זה שצריך להציל. עכשיו, האב צריך להציל, אמרנו גם לא רק בגופו, כי הוא בגופו הוא לא יכול, אין לו חלב, כן? אז הוא צריך גם בממונו. אז האב יציל בממונו. מה שהאב מוציא את הכסף לתת לאמא בשביל להעניק אותו, זה לא שהוא משלם לה על זה שהיא מצילה. לא היא מצילה, אלא הוא מציל באמצעות הממון שלו. מובן? ואז לכן אין כאן ראיה בכלל לדברים האלה. אדרבה, לא צריכים לשלם. לא, גם לא צריכים לשלם, כי זה גם החובה שלו. זאת אומרת, זה הוא מציל את עצמו, כן? אז אין כאן בעיה בכלל. כך שלי זה די פשוט, שהסוגיה בכתובות נונטט, שהקובץ שיעורים מביאים מן הראיה, אינה מתחילה בכלל להיות ראיה לדיון שלנו, ובהחלט אפשרית, עקרונית, שיטת המאירי, שעבור הצלה לא צריכים לשלם, ומה שיש לנו בסוגיה בכתובות נונטט, זה עניין אחר, מה שיש לנו בסוגיה במקם הדף סמך, זה רק, כמו שאומר המאירי, שם מדובר במקום שבו הבעל הבית לא נמצא, ואז אין לך חובת גברה. אם אין חובת גברה, אם לקחת ממון, אז תשלם על הממון. כי אי אפשר להטיל חובה על הממון, כן? ולכן, שם ברור שצריכים לשלם. טוב. עכשיו, בסיומו של דיוננו, אני רוצה עוד לעמוד על שתי נקודות קצרות. אם יש חובת תשלומין על ההצלה הזאת, אני יכול להציע חובת תשלומין, כמו שאמרתי, או על פי היד רמה והראש, ואולי גם המאיר של סנהדרין, שחובת התשלומין, בגלל שהיא בסיסית, חובת התשלומין שלה ניצל, כי התורה הטילה על המציל רק חובה לתרוח ולא חובת ממון. ולכן ברור שחיוב הממון הוא של הניצל. אם לא נקבל את הגישה הזו, אז ונגיד שיש, כמו שמשתמע בפשטות ודאי ברשי, שאדם חייב להשקיע גם את ממונו לטובת העניין הזה, אז יכול להיות שלדעת רשי, כמו שאמרנו קודם, בכלל לא חייבים לשלם עבור זה. זה אחת האופציות שאלינו בזה הרגע. אם נניח שחייבים לשלם עבור זה, מצד הרעיון של מבריח הרי או פורע חובו של חברו, שם בדרך כלל אנחנו אומרים שאדם שפרע חובו של חברו פטור, ואדם שיבריח הרי מעל קמת חברו הוא פטור. אבל האם יש מקרים שבהם חייבים לשלם? פה יש בריטווה אחד, ריטווה אחד במסכת קידושין, ריטווה שני במסכת בבא מציעא, כן? ובשני המקומות הוא מציע שתי דרכים להבין או להעמיד חובת תשלומין על הניצל. הוא מעמיד כאן, הוא מציג פה שתי דרכים שונות, ואל ניבהל שאותו ריטווה מציע שתי דרכים שונות, כי הוא בעצמו כותב ששינה את עמדתו כמה פעמים, נכון? זוכרים את הביטוי הזה שם בלשונות, אם יש לי את זה. הריטב"א אומר, הוא כבר כתבתי בזה שיטות אחרות בבבא קמא וגם כאן בחידושין הארוכין שלי ואין צורך. קיצור, הריטב"א ער לזה שהוא כנראה, הוא מציע בדרכים שונות, ואני רוצה כרגע ממש בקצרה להתייחס לשתי הדרכים שהוא מציע. ואני מתחיל בדברה במסכת קידושין. בקידושין כאן הוא כותב כך,
כלב רץ אחריה, מהו פירוש? ואמרה לתנו לכלב. מי אמרינה נראהו ככלב שלה ונחת לקידושין ולא לתשלומין? ולדילמה דאמרה להם, מדאורייתא מחייבת לאצולי, פירוש על דעת להשתלם, לא לאבד ממונו בחינם. דהב עלי מבריח ערים מנכסי חברו להצילו, שזה לא מצינו. והכי מוכח בפרק הגוזל, דכי עבד מנף שאינו משתלם כלום. אבל הכי דעבד מדעתה שאמרה לו, תנאו לכלב, משתלם ממנה. דהפודה שבוי, כיוון שכבר הגיע לו הנזק, לא חשיב מבריח ערי, כתכתיב נא בבבא מציע, הוא משתלם מנה. מה אומר הריטב"א? אומר הריטב"א כאן, יש דין של מבריח ערי מנכסי חברו שהוא פטור. זאת אומרת, אם אתה רואה ערי שהולך להיכנס לעדר של חברך, כן? ואתה עכשיו מבריח ערי, והאריה כבר היה שם בפנים, היה טורף את כל העדר, כן? ואתה הצלחת להבריח ערי, ונניח ששילמת תבין ותקילין בשביל להבריח את הארי הזה מנכסי חברו, כי נתת לארי משהו אחר, נתת לו איזה שור יפה שלך לאכול כדי שהוא ישנה את כיוונו ולא ייכנס לעדר, בא לעדר פטור. למה? כי זה מבריח הארי מנכסי חברו, לא עשית שום דבר, הוא לא הרוויח מזה כלום, רק נמנע ממנו נזק. מניעת נזק היא לא רווח, ממילא הוא לא חייב לשלם לך, זה הדין. אבל אומר הריטב"א, אם הצד השני, הצד הניצל, היה מודע כבר לנזק, אז זה לא נזק שנמנע ממנו. אם הוא מודע לנזק, זאת אומרת זה נזק שכאילו כבר התרחש, ואם אתה עכשיו עוזר לו, אז אתה מציל אותו מנזק שכבר קיים, זה נקרא כבר הנאה פוזיטיבית. המשל של זה, מי שמכיר את הסוגיות של מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת, כן? ששם אומרים שאם זה כל אצול לתינוף, זה לא נחשב צורך, צריך לגופה. אבל שם יש מחלוקת הרמב"ן עם הגאונים, עד כמה מין מניעת נזק זה נקרא הנאה חיובית או לא. ופה מה שהריטב"א כאן טוען, שמניעת נזק, מתי זה נחשב הנאה חיובית, זה תלוי בתודעה של הצד הניצל. אם הצד הניצל מכיר את הנזק עוד לפני ההצלה, הוא יודע שיש כאן נזק, כן? ואז באה ההצלה, אז הוא הרוויח רווח פוזיטיבי. אם הוא באים מספרים לו אחר כך, דע לך שהיה ארי שעמד על פתח העדר שלך ומישהו הבריח לך אותו, הוא בכלל לא היה מודע לסכנה, לא ידע בשכבה ובקומה, זאת אומרת הייתה סכנה ונעלמה עוד לפני שהוא היה מודע אליה, זה בשבילו, הוא לא מרגיש שום דבר פוזיטיבי שקרה, לכן הוא פתור ומשלם. זה מה שאומר כאן הריטב"א. אומר הריטב"א כאן, אבל הכה דעבד מדעתה שאמרה לו תנאו לכלב, אז משתלם ממנה. זאת אומרת, אם היא לא הייתה יודעת בכלל שכלב רודף אחריה, והוא זרק לה ואומרת לו תנאו לכלב, היא לא ידעת שהוא רודף אחריה, ובסוף התברר שהוא הציל אותה, על זה היא לא צריכה לשלם, אומר הריטב"א. אבל אם היא הייתה מודעת לסכנה, אז הוא חייב לשלם. למה? כיוון שכבר הגיע לו הנזק, לא חשיב מבריח הרי. זה אותו דבר, לכן אומר, פודה שבוי, שבוי כבר נמצא בתוך הסכנה, אם אתה פודה שבוי, אז הוא חייב לשלם. זה רעיון אחד של הריטב"א. הרעיון האחד של הריטב"א, אם כן, להבדיל בין מבריח ארי שפטור לבין סיטואציה כזאת של הצלה שחייב, זה השאלה אם הבן אדם יודע. ועל פי זה גם אפשר להבין את המשנה בבבא קמא דף קט"ו. במשנה בבבא קמא קט"ו, שהריטב"א מביא אותה שם, רומז לה בתוך דבריו, מה כתוב שם? זה בא בחביתו של יין. וזה בא בחדו של דבש. נזדקה חבית של דבש ושפך זה את ינו והציל את הדבש לתוכו, אין לו אלא שכרו, הוא מקבל רק שכר טרחה. אבל, ורש"י מסביר, שכר כלי הוא שכר פעולה, לא יותר מזה, הוא לא מקבל את מי הדבש עצמו. אבל אם אמר אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, חייב ליתן לו. מה ההבדל אם הוא אמר לו או לא אמר לו? בדיוק בנקודה הזאת. אם לא אמר לו, אז הוא בכלל לא מודע לזה. אתה פשוט באת והצלת אותו לפני שהוא ידע שיש נזק. אתה לא חייב. אבל אם אמרת לו, באותו רגע שאמרת לו, זה כבר נזק קיים, מבחינתו. אם זה נזק קיים, הוא צריך לשלם לך. זה הראיה שהריטב"א מביא מאותה משנה בבבא קמא דף קט"ו. כיוון אחר, כן.
אני מסביר את הפשע, אני אדגיש, יניב, דבר אחד אני רוצה שזה, מה שחשוב לי כרגע, זה לא המשנה בבבא קמא, חשוב לי הפשט של הריטב"א במשנה בבבא קמא. בסדר? אתה רוצה להתווכח איתי על הנקודה הזאת? אז זה הזמן. להתווכח על המשנה בבבא קמא כשלעצמה, תבוא אחר כך נדבר בזה. בסדר? כי זאת נקודה שאני רוצה כרגע רק להסביר את ה... זה, כשהריטב"א כאן כותב, והכם מוכח בפרק הגוזל, דחי עבד מנפשי אינו משתלם כלום, אבל החד עבד מדעתה חייב. והוא מביא כאן, מה זה אותה משנה של הגוזל? זה בבא קמא קט"ו עמוד ב', זה המשנה הזאת של זה בא בחביתו וזה בא בדבשו. בסדר? אני רוצה את הנקודה הזאת, שאם הוא עושה מדעתו הוא לא מקבל, כשהוא עושה מדעתו הוא מקבל. את זה אני בא להסביר. בסדר? עכשיו, שאפשר לפרש את המשנה בבא קמא בדרכים אחרות, אני יודע. אני מדבר כרגע פירושו של הריטב"א, זה מה שמעניין אותנו כרגע שיטת הריטב"א. טוב, עכשיו, אני בא לפרש לשיטה אחרת שהריטב"א מביא במציאה דף ל' א'. שם הריטב"א מעריך, אבל אני רוצה את הנקודה המרכזית שמה שהריטב"א הוא כותב כאן. אני אקח את המשפט הבא והוא יהיה נקודת המפתח. והיא דרועים ומקלות, כולם מכירים את הסוגיה של רועים ומקלות, נזכיר אותה בקצרה, מדובר ברועה שומר שכר, שהיה רועה עדרו, ופתאום הגיע משלחת זאבים או משלחת עריות לעדר ורוצים לטרוף אותו. אז אומרת הגמרא, שומר שכר חייב לקדם ברועים ומקלות, כן? ואם צריך גם לזכור את הרועים האלה בתשלום, הוא חייב, זה חלק מתפקידו כשומר שכר. היה תפקידו לקדם ברועים ומקלות, ואם הוא קידם ברועים ומקלות, אז הוא מקבל את כל שכרו עבור זה. זאת אומרת, אם הוא שכר רועים וכל רועה רצה X דולרים שקלים בשביל זה, הוא יקבל אותם חזרה. שואל הריטב"א, למה זה לא מבריח ארי? כן? אומר הריטב"א כך, והיא דרועים ומקלות אינו דומה לאלו. דעתם לא עשה מדין השבת הבידה, אלא מפני שמירה שקיבל עליו, שנעשה שלוחו של בעל הבית. וכדין שליח הוא עושה שיש לו להשתלם כל מה שהוציא. והיא דפורי החובו של חברו לא היה שליח כלל, וגם לא היה עליו שום חיוב מצוות השבת הבידה. וכיוון שכן, הרי חברו פטור לגמרי. זאת אומרת, אם אתה עושה בצורה וולונטרית, אומר הריטב"א שם בתחילת הקטע גם אומר, ככל שאתה עושה את הפעולה הזאת מתוך נקודה שבה אתה חייב, אז אתה תקבל תגמול יותר טוב מאשר אם אני סתם הולך ברחוב, ואף אחד לא אמר לך שום דבר, ופתאום אתה מחליט, אתה פוגש יהודי, אומר, שמע, פלוני חייב לי מיליון דולר. מה הבעיה? קח צ'ק, מיליון דולר, ואתה פורע חובו של חברך. זה כבר בעיה שלך. אף אחד לא הכריח אותך, אף אחד לא אמר לך לעשות. אבל כאן הוא אומר, הרועה הזה היה חייב לקדם ברועים ומקלות. כי זה תפקידו כשומר. אם זה תפקידו כשומר, פירושו של דבר, שכשאני מיניתי אותך כדי לשמור על העדר שלי, אני מיניתי אותך גם כאפוטרופוס לדאוג לכל מה שהעדר שלי צריך. ואם הוא צריך רועים ומקלות, אז אתה עושה את זה. אומר הריטב"א כאן, כל מה שאתה עושה זה הכל בשליחותי. אם אתה עושה בשליחותי, זכותך לקבל את כל התשלום עד הסוף. נדמה לי שמה שאומר כאן הריטב"א, יכול להיות ששם במקרה שרועים ומקלות, אז מה שהופך אותך לשליח זה שאתה רואה, זה שאתה שומר שכר. ויכול להיות ש... במקום שיש לך חובת הצלה, כשיש לך לא תעמוד על דם רעיך, אז התורה הציבה אותך כאן כאפוטרופוס על נפשו של האדם הזה. ולכן, בסיטואציה כזאת, כיוון שיש עליך חובה, אתה לא יכול להימלט, התורה אומרה לך לא לזוז מכאן עד שתציל אותו, כן? אז הדבר הזה הופך להיות, התורה כביכול מנחה, כיוון שהוא עסוק כרגע בנרדפות של עצמו, כן? אז התורה הטילה עליך את החובה להציל אותו, מובן? ואם כך, אז יש לך גם זכות לדרוש את התשלום מדין סוג של שליחות, כפי שאני רואה כאן, לכן זה לא יהיה דומה סתם למבריח ארי מבחינה זאת. אז אם אני מסכם, אני אומר כך, התלבטנו כאן היום בשאלה האם יש, מה היקף חובת ההצלה. יש לנו שני פסוקות, תעמוד לאדם רעיך, ויש לנו פסוק של בשבותו לו. ניסינו להבין בדרכים שונות את היחס בין הלב לבין העשה, הבאנו גם נפקמינות, אולי בדבר הזה, הן בנוגע לשאלה של זקן ונע לפי כבודו, הן בנוגע להיכנס לספק סכנה, הן בנוגע להיקף ההשקעה שנדרשת כדי לקיים את המצווה הזאת, או את הלב הזה, את האיסור הזה. הבאנו גם, נדמה לי, גם את העסק של אותו אדם שטועה בדרך בלי סכנת נפשות וכו'. אחר כך עסקנו בשאלה של האם חובת הצלה היא רק בגוף או גם בממון. כאן לגבי הממון התלבטנו האם בעצם חובת הצלה, החובה המוטלת על המציל היא רק לתרוח אבל לא להשקיע את הממון, או שחובה היא גם להשקיע את הממון. אם החובה היא להשקיע את הממון, האם זה חובת גברה על הממון או חובת חפצה, דהיינו חובת הממון עצמו. זו אופציה שעלתה בדברי הראש כאופציה שהוא שולל אותה, אבל אם היא הייתה קיימת, אומר הראש, היינו צריכים להגיע למסקנות אחרות. דבר שאני לא מכיר אף עמדה הלכתית להלכה של מישהו שרואה את החובה הזאת כחובה על הממון כשלעצמו. אני לא מכיר מישהו, בסופו של דבר, לדעתי, כל הראשונים מדברים על חובה שמוטלת על האדם עצמו להציל, אולי גם בממונו. וכאן דיברנו על זה שיכול להיות שלפי המאירי אנחנו מדברים על משהו, על חיוב מתפתח, דהיינו מחובת הגוף, דרך חובת טרחה ועד חובת השקעה והצלה ממש בממונו. הצענו את זה גם במאירי, אולי גם בראש. ביד רמה נראה לי שלא צריך להגיע לשם, ביד רמה צריך להגיד פשוט שכל החובה היא חובת טרחה ולא חובת ממון בכלל. לגבי היכולת לשלם עבור זה, או הצורך לשלם עבור זה, אז ראינו המאירי בקידושין שאומר שלא צריך לשלם, אולי זאת גם שיטת רשי, אולי לשיטת רשי זהו ספק הסוגיה, כן? אם לא לשלם, אז הסוגיה בבבא קמא מדברת רק כשבעל הבית לא נמצא, כשבעל הממון לא נמצא, כמו שהמאירי אומר. הסוגיה בכתובות היא לא רלוונטית לדיון הזה, לאור מה שהסברנו לפני כמה דקות. אם מדובר על, בכל זאת, יכולת לקבל תשלום, או שיכולת לקבל תשלום כי מראש החובה שלי היא רק לתרוח ולא יותר מזה, כן? או שיכול להיות שאפשר לקבל תשלום בגלל שזה סוג של מבריח הרי מנזק שכבר קיים, זה הרטבה ב... הרטבה בקידושין, או מה שראינו כרגע בסוף, הרטבה במציע, יכול להיות שאפשר לדבר על סוג של, שמקבל שם שליח. דהיינו, כיוון שיש עליך חובת הצלה, כמו ברואה שיש עליו חובת הצלה מצד היותו שומר, כאן שכה חובת הצלה מצד דין התורה שלא תעמוד אדם רעיך, אז באותה סיטואציה אתה הופך להיות שליח שלו, וממילא הוא חייב לפרוע את דמי השליחות. עד כאן.